טוב, הגמרא בעמוד ב', אמר רב יהודה, אמר כל הרב פתח פותח מצאת עיניים הנפסית לכתובתה. אז רוב הראשונים כותבים שהם מחלוקת בין שמואל לבין רב אלעזר. ברור שבסברה אפשר להגיד מחלוקת, מה שרוצים להגיד שאין בהכרח מחלוקת. אבל השיקולים של איסור והשיקולים של ממון הם באמת שיקולים שונים. השיקולים של איסור מצד אחד, אז הוא לא צריך להיות נאמן כדי להיות נאמן, כי זה מבוסס על שאנחנו נחתיך את איסור. אז לא, בכלל לא, אנחנו לא מסתפקים בנאמנות האישית שלו. מחלוקת ראשונים הם מסתפקים בקיות שלו. האם לוקים לאיזה רלוונטי, אבל זה פשוט שהוא לא צריך להוכיח את עצמו, הוא נאמן על עצמו כשני עדים. לגבי ממון, אז אני צריך איזושהי נאמנות. בסופו של דבר זה באמת בעיה, זה בעיה בלתי פתירה, כלומר, אמור להיות בלתי פתירה, הוא לא נאמן. אז זה לא מתחיל, אז זה לא מתרצת. בסוף הסוגיה, חזקה, אין אדם תורך בסעודה ומפסידה. נצטרך לשאול את עצמנו כמה זה שווה, אבל זה שווה משהו. מה יש איזשהו נאמרות. אם זה שהגמרא אומרת בשורה מיד אחרי זה, בכתובת הרבנן, זה מאוד פוגע בעצם התירוץ. אתה אומר, יש לו נאמנות. ואז אתה מסביר ש... כי זה את הרבנן, זה דיוראית, אז כנראה שלא יהיה לו נאמנות הזו. אז נצטרך להסביר גם את הצירוף, מה אכפת אם זה את הרבנן דיוראית, אבל בכל מקרה הגמרא מתרצת את השאלה הזאת. אחרי שיש לו נאמנות, אז ההבדל עכשיו מתהפך. מצד אחד יש לו יותר נאמנות באיסור מאשר בממון. מצד שני, בממון, באיסור השיקול שעומד כנגד, כנגד טענתו, כנגד הפסד, כנגד איסורה, זה החזקת היתר שלה. יש חזק, שנקרא חזקת המיקרא, שהיא בחזקת היתר. תוספות הכניס מוד א' עוד שיקול שלא מוזכר בגמרא, שהוא חזקה הפוכה. יש לה חזקת בתולה. חזקת בתולה זה לרעתה. אם היא בתולה, אז היא בתולה גם מאוחרת. אנחנו דוחים את זמן השינוי, וזה יהפוך, זה יהיה ראייה, או זה יהיה שיקול להגיד שהיא הייתה תחת. אז יש את התוספות, והתוספות הקטן במוד א', באמת תוספות מאוד מאוד חשוב, בבקשה להבין מה הוא בדיוק אומר. התוספות אומר ששני הדברים האלו או מתאזנים או אחד יותר חמור מהשני. מה שהשמייצר עושה לטעון לפי התוספות זה שחזקת הגוף יותר חזק מחזקת דין. חזקת היתר זה חזקה במעמד הלכתי שלה, חזקת פתולה זה חזקה במציאות הגוף שלה. אז בשביל התוספות מספיק להגיד שהם בערך אותו דבר, ואז אתה זורק את שניהם. אבל השאלה היא באמת מה היחסה. בממון, אז יש דבר חדש, גם כן במקרה, וזה מצער, גם כן ניקח חזקה, חזקת ממון, שזה לא חזקת המקרא, זה לא המצב הקיים נמשך, אלא זה הכלל שמוציא מחברו עליו הראייה, אז מספק לא מוציא ממון. כן? זה שמה דומה, מספק לא עושרים אישה, מספק לא מוציא ממון, אבל בפועל, אז יהיו שינויים, אנחנו כבר ראינו שינוי, הבדל אחד אפשרי לגבי ספק ספקה, ספק ספקה זה מותר, ספק ספקה רוצים למון את זה מחלות ראשונים, כל ראשוני ספרד כאן כותבים מהרשב"א והלאה, השפעה רעה, הרתבה, כותבים שספק ספקה לא יכול להוציא למון, כותבים את זה כדבר פשוט, אבל תוספות חושב שסומר, ועכשיו אנחנו נראה כמה הבדלים אחרים. אז רב יהודה משמור נאמן להסידה כתובתה. אמר רבי יוסף, מה כמה שותין אוכל אצלכם ביהודה שלא בעידם אני אוכל לטעון תנא כתוב ושמלך אלינו ביהודה לא למצי טעים אבל לא למצי טעים ומה היא עושה עוד יהודה מה היא לא אלא לב להוסיד את כתובתה וזה כתאים טעינה, מה ידעת כתאים טעינה את פתח פתוח לא זה כתאים טעינה את דם. אז אגמר רק שואלת לגבי מה החידוש, כלומר זה טענת דמים אז באמת לא שואלים, ובטענת פתח פתוח אז יש עוד שיקול, דהיינו עוד פעם האם הוא בקי או לא בקי, אז כמה שמנן שגם שם. דרך אגב, הגמרא אמרה, זה עוד חילוק בין יהודה לבין גליל, שביהודה, אז הוא לא יכול לטעון טענת בתולים בכלל. למה? מפני שמתייחד עימה. שאלה ראשונה, מה ההבדל בין יהודה לבין גליל? ביהודה יש את המנהג הזה, שהיו מייחדים, בגמרא אנחנו רואים את זה פעם ראשונה שמענו את זה לפני כמה דפים. זה לא ברור מהגמרא בדיוק מה אמור לקרות, אבל יש ייחוד. בנו יורש שם יש לנו מקובצת עם שתי דעות, אם יש ביה או לא עושה רק ספק ביה, תוסף אצלנו כותב שזה לא שכיוונו לביה, אבל רשי מה שיש ספק ביה, ותוספות אומר, פתאום, אם זה ייחוד, אז זה קרוב לוודאי. זאת התוספות, תוספות כותב, מניחים שזה אין קורה, כי לא עומד על השם של התוספות. ודאי בר עליה, זה לא מוקי, הנה שנה. אבל, אוקיי, אז יש איזשהו מעשה שקורה בזמן, אז מה? מה זה רלוונטית לשאלה שלנו? הבן אדם בא באחרי הנישואים, והוא אומר, פתח פתוח מצאתי, אותן הדמים, עוד יותר טוב, הוא אומר, פתח פתוח מצאתי, אז אם זה בגליל, אתה אומר, נמה נסידה טובתה, למה? חזק, אין אדם תורך בסעודה נסידה, אז הוא נאמן להגיד את העובדות. העובדות הן שפתח פתוח, לא יותר מזה. למה היא מפסידה כתובה? כי זה יוצר ספק, וספק זה מספיק כדי שלא תגבה, כי המוציא מחבלו בראייה, מי המוחזוק? המחה הפשוטה של הגמרא בשלב הזה, מי המוחזוק? הבעל, אז היא או בתולה בזמן הנישואין או לא. שאלה אם אונס או רצון. או שאלה אם זה לפני או אחרי, יותר נכון, ולכן היא לא גובה. ואם זה ביהודה, אז ביהודה יש מה שקורה ליהודה. ביהודה אנחנו אומרים, רש"י כותב, אני קורא את רש"י, רש"י אומר, מי הוא מיהודה לא מאמן, שמא בא על בימי אירוסין ושכח, או הרע במתוך חיבתה, ולא ידע ששיבר בתוליה. ביהודה אפילו שנאמן להגיד, כלומר יש חזקה שהוא לא משקר, להגיד שאין דורים בסודה ובסודה, הוא נאמן להגיד שפתח הוא מצא, אבל אנחנו מעלים ספק שמצא, אבל יכול להיות שזה באשמתו הקודמת, ולא מביאה הפוגעת בסודות, זה לא, לא בזנות ולא לפני האירוסים. זה אומר למה רש"י מנסח את זה? כי אנחנו לא חושבים שהוא משקר, כי יש לו חזקה. אבל יכול להיות שהוא שכח. רש"י מרגיש שזה מאוד חלש להגיד דבר כזה, לא בטוח שהוא שכח, אז לכן הוא מסיד, לכן הוא מוסיף את הפשט השני. הערה בא מתוך דיבתה ולא ידע ששיבר. אז יכול להיות שהם נכנסו למצב כזה שהוא אפילו לא יודע. רש"י רוצה איכשהו להוסיף אמינות, להוסיף סבירות לטענה הזאת. בדרך כלל לא נגיד על מישהו שאומר משהו והוא נאמן להגיד את האמת שהוא שכח. אחרת אין לך עיד בעולם, אין לך תרה בעולם. אז טוב, אז רש"י מסביר איך זה יכול לקרות. אבל עכשיו אני שואל, אז מה? אז עדיין ספק, ואין המוציא מחברו עליו הראיה. הוא אומר פתח פתוח מצאתי, הוא נאמן להגיד שהוא מצפה את זה פתוח. עכשיו יש כמה אפשרויות, למה יש פתח פתוח? אחת מהאפשרויות האלו זה ש... היא זינתה, או אפילו נאנסה לפני כן, אבל זה גם כן ניהול כתוב אתה לעומי או אפס. אבל מתי היא לא תקבל? אז המוצא לא בראייה. מה ההבדל בין, גם בגליל יש ספק. פתח פתוח מצאתי, זה לא שהיא לא מקבלת כתובה. פתח פתוח מצאתי אומר שאולי לא מקבלת כתובה. אז גם ביהודה אולי לא מקבלת כתובה, נכון? מה זה משנה? בקיצור, מה ההבדל בין גליל לבין יהודה? בשניהם יש ספק. הספק ביהודה יותר מסובך. אבל יכול להיות שבכלל, הפתח, יכול להיות שבכלל, חוץ מזה שזה נותן עוד קנץ' איך אפשר להיות בפתח פתוח בזמן הנישואין ולהיות בסדר גמור. אפשרות אחת שהיא נאנסה לאחר האירוסין. אז היא בסדר גמור. אפשרות אחרת זה שהיא נבלה ידי בעלה לאחר האירוסין. זה כמעט אותו דבר, כלומר הייתי אומר ככה בלשון של תוספות עמוד א', שם ביאת התר חדו. כלומר, הייתה ביאה לאחר, יש אפשרות כזאת, יש ביאה לאחר האירוסין, אבל זה לא ביאה הפוגעת, זה לא ביאה מבן אדם אחר. אז זה או אונס, שזה שום דבר, או ממנו, שזה בסדר, העיקר. או שלא, יש בעיה פשוט אחרת, או שהיא... נאנסה או נבלה ברצון לפני כן, או שהיא נבלה ברצון אחר כך. אז שינית קצת את האחוזים פה. אבל למה זה שונה? מה מיד עולה לכם הראש? אבל זה לא פייר להגיד אותו. שזה לא עוד כמה אחוזים, זה שזה ספק ספק. ספק, אבל אם הוא בעליה באירוסן, זה כמו להגיד שהוא לא בקי. כלומר, העובדה היא שיש פתח פתוח, אבל זה לא פתח פתוח. כשהוא אומר פתח פתוח, הוא אומר, מצאתי דבר שלא אמור להיות פה. אבל אם אדם יבוא, הטענה האמיתית, לא אמינים, הטענה האמיתית שהוא אומר פתח פתוח מצאתי, הוא אומר, מצאתי דבר שזה לא מה שצפוי להיות בליל הניסויים. עכשיו יש כמה הסברים איך זה קורה. אבל אם הוא בא עליה לאחר היוסים, כפי המנהג, כפי שעושים ביהודה, אז אולי זה לא, זה בכלל לא הממצא, הממצא זה לא פתח פתוח, אלא פתח פתוח, אין עובדה מציאותית פה, אבל פתח פתוח, אז תגיד ספק ספק. אבל למה אני לא רוצה להגיד את זה? אלו כי הגמרא לא אומרת את זה, וספק ספק זה הבעיה בכלל, זה מחלוקת, יש רישום שחושבים שבספק ספק, היא גם כן לא גובה ממון, אז כל ראשון ספרד יגידו. ואם תוספות חושב שזה ספק ספק וזה הפשט, אז שיגיד את זה. כלומר, מהגמרא זה לא משמע ככה. לא משמע ש... אני אומר, ספק באמת מצא פתח פתוח, כלומר, מצא פתח פתוח חשוד, ספק לא מצא פתח פתוח חשוד. חוץ מזה, כך זה פתח פתוח חשוד, יכול להיות שזה נגרם על ידי... זה לא הפשט בגמרא. אולי כן, אבל לפי התוספות זה אפשרות, בוא נגיד, אפשרות. אבל לפי ראשוני ספרד זה בלתי אפשרי. אז מה כאן הפשט? רש"י אומר, אבל ביהודה לא מהמן. ביטוי לא מוצלח, מה זה לא מהמן? הוא נאמן. זה רק לא רלוונטי. אולי רש"י לא דיין, כן? לא מהמן זה אומר, אנחנו חושבים שאתה משקר. לא חושבים שהוא משקר, זה רק לא... זה לא רלוונטי. הוא בא ואומר, מצאתי שריטה על המצח שלה. זה לא רלוונטי. זאת אומרת, מצאתי פתח פתוח, אבל זה לא רלוונטי. טוב, רש"י אומר, לא מהמן. שם הבא בימי אירוסים, ושכח מרגב המתוק יבטא ולא ידע ששווה בטוח. אם, הגמרא אומרת, שאם יש חשש סביר שהאישה הזאת נבלה על ידי ארוס סעתה, אז אין, אז אין, אז, 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 אז היא מקבלת כתובה. זה אומר שאין ספק, כי בספק לא מוצאים. למה אין ספק? יש ספק, זה רק ספק סביר אם נבלה ככה, אבל יש עדיין ספק סביר שהוא לא יודע ככה. נתחיל מההתחלה, מהתירוץ שצריכים להגיד אותו. אולי נגיד ש, בניגוד למשהו, ש... ודאי נבלה. תוספות מעלה את האפשרות הזאת. תוספות אם נתחיל מהי לאט הקטרה איתן פתוח. וביהודה אף אגב, דעיקר חזק, נאמן כדפירש בקונטרס, זה כנראה... איזה קונטרס? מה שרק ראתי, כלומר, היא לא נאמן בגלל מה שרשי כתב. אינה מכבן המתייחד, אימה ודאי באה עליה. למה אתה סתם בכלל לא אומר שני תירוצים? זה לא שני תירוצים שונים. יכול להיות שהיא לא מקבלת בגלל שרשי אמר ששמה באה עליה. אינה מוודאי באה עליה. להגיד תירוץ שני כזה זה בגלל שיש לך בעיה מהתירוץ הראשון. זה לא שני תירוצים עצמאיים. אתה אומר, אולי שמה, למה להגיד תירוץ ודאי? כי שמה זה לא מספיק לך, אחרת אין סיבה להגיד את זה. זה כלול בתירוץ השני, בתירוץ הראשון. התירוץ השני, יש באחרונים שהדפיסו בדמרה, שהם זכו לזה, ואני לא מפקפק בחשיבותם, הרי גדולי מפרשי התוספות, מרשה, מהרם, למרשל, למרשה בעיקר, אז יש לו נטייה, אם תוספות נותן שני תירוצים, אז יש עכשיו שאלה, למה התירוץ השני חולק על התירוץ הראשון, למה התירוץ הראשון חולק על התירוץ השני, וזה... זה יוצר ספרות ענפה גדולה שבנוי על שאלה למה תוספות נותן שני תירוצים. אז האמת מעודי, אני חושב שזוכר, נדמה לי בהתעתת, כשאמרנו מרשה, שאני שאלתי, אולי כי יש שני תירוצים, והוא היה לו ראש פעיל בשיעור, אני שואל שאלה, יש שני תירוצים, אבל לא כל אחד חולק על כל אחד. כאן זה נכון. כאן זה נכון, אין שום סיבה להגיד תירוץ, לא רק ספק, אלא ודאי, אז אתה כבר אמרת, אם זה נכון שספק. מפקיע, ספק מבטל את החיוב כתובה, ספק מעכב ממנה מלגבות, אז נכון, גם ודאי. אז למה להגיד שאולי זה ודאי, ואולי זה יותר מוודאי? אתה ענית כבר, ברור שהתירוץ השני מפקפק בנכונות של התירוץ הראשון. יפה, אני גם מפקפק בנכונות של התירוץ הראשון, אני לא מבין אותו. אז תוספות אומר, בתירוץ השני יש כאן ודאי ביה. אם יש כאן ודאי ביה, אז באמת, אז הוא לא אמר כלום. אבל לפי התירוץ של רש"י, תירוץ של השני של התוספות הוא גם קצת קשה במציאות, לא יודע קשה במציאות, אני לא יודע, לא הייתי ביהודה, אבל זה נשמע, יש הרבה ראשונים שיגידו שזה סקנדל להגיד דבר כזה, אבל היה מנהג אצל היהודים שעוד פעם, אני חושב שאתה סוד זהיר, הוא לא אומר שמנהג היה שאומרים לו לבוא עליה. הוא אומר, מנהג היה שמתייחדים, אבל אנחנו יודעים את העובדות, לא קיים הנפשי. אני במצב כזה, אז יש, זה לא ודאי, זה קרוב ודאי כנראה, שהוא גם יבוא עליה. בסדר, זה גם, זה קשה להאמין שהיה דבר כזה. מי תמספר דבר כזה על קהילה יהודית היום? יש קהילה. אני יכול להגיד את זה בלי שמישהו ייפגע, אני יודע. קהילה קדושה של יהודים והאסכמואים, היהודים בקודם הצפוני, זה מנהגם. אני לא אומר, וואו, זה סקנדל, זה אי אפשר להגיד דבר כזה. זה קשה לנו להגיד דבר כזה. למרות שהכל אפשרי, במיוחד מה הראשונים שחשביהם, קשור לסדר גזירה, זה כבר יסביר, כן, טוב, בגמרא זה לא כתוב. ככה היה מנהג ביהודה. אז אני חוזר לרש"י. בסדר, תוספות זה תירוץ ראשון. אבל לפי רש"י, שיש ספק, אולי, אז מה הספק משנה, כן? מה רצית להגיד?
שבגלל שרש"י אומר באמת שזה לא שאנחנו לא מאמינים לו, אלא בגלל שהוא שכח או הראה לו תוך כדי חיפתו, אז בעצם אנחנו לא, אין כאן טענה מול טענה, אנחנו לא סותרים את הטענה שלו, אנחנו רק מסבירים אותה באופן אחר. אז בפינג פונג של הטענות, אז מה שנשאר זה זה שהיא בעצם מבקשת את הכתובה ואין לו מה לענות. כי התשובה שלו שיש לה פתח פתוח ולכן הוא לא חייב כתובה, היא תשובה שאנחנו יכולים לזכור אותה באופן שלא לא יפריע לטענה שלה שמגיעה לכתובה.
אוקיי, עכשיו תעביר את התירוץ הזה מהבטן לראש. כלומר, מה אתה בעצם אומר? אני עדיין טוען, תראה, יש כאן אדם בא ואמר דבר. העובדה שהוא סיפר, אנחנו מקבלים. היה שם פתח פתוח. זה אנחנו לא מפרקים. כי יש לו חזק, אבל הוא דובר אמת. אז עכשיו צריכים לפרש איך זה קרה. אז בסופו של דבר, כל מה שהגמרא עושה, כל מה שרש"י עושה, זה להוסיף עוד פרשנות אפשרית, לא יותר מאפשרית, זה קרה וזה לא נורא. אז ואני שואל, כיוון שזה רק עוד אפשרות, אבל קיים עדיין אפשרות שזה קרה וזה כן נורא, אז לא שינינו את יחסי הכוחות עם מה שהיה לפני כן. מה מיוחד, מה ההבדל בין טענה שמה נבלה באונס אחרי האירוסין, שזה בסדר גמור, לבין הטענה שמה נבלה ידי ברה אחרי האירוסין ולכן היא בסדר גמור?
יש חיוב מצד הכתובה. יש חיוב מצד
הכתובה. זו השורה התחתונה, אבל זה לא ההסבר. כלומר, אני שואל מה ההבדל בין הטענה שלי, אני בית הדין, בין הסברה שאני מעלה, אולי נבלה באונס, לבין אולי נבלה על ידך. זה שני אולי. מה ההבדל בין שני הספקות, שני הטענות, טענה, אני לא רוצה להגיד מילה טענה, כי זה כבר, טענה זה שאנחנו שם אומרים. שני השיקולים, שני הסברות האלו שבית הדין מעלה, שניהם פוגעים באותו מקום לכאורה, כן?
דבר ראשון, אונס זה לא שכיחה, אבל
לא תראות, כן.
שנבלה על ידו, זה אשמתו, זה הוא זה שהראה כאן את ה... הוא פגע בעצמו, כאילו, בטענה שלו.
ואז אשמתו, בסדר, הוא שמנדרי, כן? הוא גם בעלה שלא בסדר, וגם שוכח שזה נורא לא בסדר. כלומר, אני בא לב. הרב כועס עליו שהוא בא על הרוס הטוב, והיא כועסת עליו שהוא שכח. בצדק, לדעתי היא צריכה לברוח מהר מאוד. אבל, לא, בסדר, אז הוא... זה חשוב שאני אסביר. יש מישהו שכן יודע מה פירוש המילה שמנדריק? זה לא אויסבוף. סליחה, יש מישהו שיודע מה פירוש המילה אויסבוף? שמנדריק זה לא רשע, שמנדריק זה כמו... אין לי לא בעברית, זה כמו נבח. נבח אתה כן יודע מה זה. שמנדר זה אדם שעושה דברים, אי אפשר לסרוך עליו, הוא מפוזר וכן הלאה. הייתי ילד צעיר, בגיל שלכם, והיה אחד, רב אחד בישיבה שהייתי לוקח איתו טרמפים קבועים הביתה. והוא היה חבר של אבא שלי לפני 100 שנה לפני כן. היה אדם מאוד חביב, אז זה היה השם שלו, כך הוא קרא לי תמיד, היה פותח את הדלת המכונית ביום בבוא שמנדריק תשב. המילים שאני יודע ביידיש זה רק מילים שמישהו פעם הטיח בי, אני לא זוכר מילים אחרים. נו, אז מה? אז הוא לא, אני לא, בסדר, אסור לתת לו עבודה בתור אחראי ביטחון של הישיבה. אז מה? אז לכן מה? אתה כן אמרת ביטוי אחר כך. לכן, כשהוא בא ביום הפתח פתוח מצאתי, הוא בעצם אומר, אני לא רוצה לשלם כתובה, אני רוצה לשלם וזה ישלם. כן, הוא לא רוצה לשלם כתובה. אז אנחנו אומרים לו, לא אומרים לו, רק שמה אתה חייב. כשהוא יגיד שמה, אני לא משלם. אומרים לו, מה? צריכים לגדול ודאי אתה חייב, כן? אתה חייב, למה? כי שמה באת עליה ושכחת. איך זה עוזר? אז הוא יגיד שמה, שמה כן, שמה לא. אולי אני כן זוכר. אז מה זה משנה? אז אתה אומר, כי הוא, מה אמרת? הוא פוגע בעצמו.
הוא ראה את חזקתו, אני יודע איזה
שם. הוא ראה חזקתו.
הייחוד.
לא, לא, זה ביטוי קסמים, זה עובד, אני אעשה אותו דבר שאתה עשית עכשיו. אבל זה אין לך נעמית, תקפו אותי כשאני אעשה את זה. אז מה הוא ראה חזקתו? מה זה שנה? אני שואל, מה ההבדל בין אולי נאנסה לבין אולי באת עליה? אתה אמרת שהאונס לא שכיח, גם שהוא שכח זה גם לא שכיח. זה אותם אחוזים בדיוק. מה?
זה מונע ממנו את היכולת איתו, זה לא כאילו,
אנחנו מראש לא מקשיבים, אז כן, אני חושב שזה מה שהתכוונת, אחרי אמרתי, תעביר את זה לראש, בטן אומר, יש כאן הבדל, אדם אומר משהו. מה שהוא אומר, זה לא ודאי, אבל זה ממצא ודאי של חשד. זה צריכים להכיר את המוסד הזה. אני אמרתי, נגיד אחר כך נמדת את המשנה שמשהו זקת בזה. שני עדים, במקרה זה, בוא נדבר על שני עדים, שני עדים רואים אישה, בתור מקרה היא בתולה, היא פנויה, רואים אישה שמתייחדת עם גוי. אוקיי? אז עכשיו, זה לא משהו פסולה לקונה. ביה פוסלת לקונה, ייחוד לא פוסל לקונה. ייחוד זה אסור, אבל לא נורא. אוקיי? אז אנחנו, כשנגיע עכשיו, נגיד את הסברה, שזה, זה לא, אני יכול להגיד, ראיתי אישה שהולכת ברחוב. אישה שהולכת ברחוב, אולי נבדה לבואי, אולי לא. היא, יש לה חזקה קשות, היא, כל אנשים קשיות לכונה. אישה שנתייחדה עם גוי, בייחוד, מחלוק את הנעים, אבל רבי יהושע עושר, אז למה יהושע עושר? זה ממצא ודאי של הספק. מה שנקרא, בלשורת שכבר השתמשנו, יש לידת הספק. אז אדם שאומר, פתח פתוח מצאתי, בסך הכל הוא לא אומר כלום, כי יש הרבה סוגים של פתח פתוח. אבל זה אני לא שאלתי, זה צריך להיות עבור מטרת הסוגיה. יש הבדל בין אדם שאומר, יש לי אישה, יש שתי אפשרויות, או שהיא נבלה לפני, כמו שלא נבלה לכן. מי שאומר, יש לי אישה בפתח פתוח, למה? כי השאלה הראשונה, מה פתאום שאתה? מעלה אפשרות, אין אפשרות כזאת, הספק הזה שאולי אישה סתם נבלה לפני החתונה לא קיימת. מה זה היא לא קיימת? זה אחוזים, יש אחוזים, זה לא מעניין אותי, אני בחזקת, תגיד בחזקת קשרות, בחזקת פתולי, בחזקת הכל, כן? אבל אם הוא מצא פתח פתוח, פתח פתוח זה ממצא חריג. אם הכל היה הולך על מי מנוחות זה לא היה קיים. אז אנחנו מקבלים את זה כבסיס למשהו, אז אנחנו שואלים מה ההסבר שלו. לא שואלים מה ההסבר של אישה נורמל, למרות שגם שם יש לי הסבר. היא נבלה ולא שמת לב, לא היה פתח פתוח, או לא הרגשת פתח פתוח, או שהיא לא, לא, אם היא אישה נורמל, אז היא אישה נורמלת, אבל זאת אישה לא נורמל. וכיוון שאתה קבעת בוודאות סימן, נקרא לזה לידת הספק, אתה הולדת עובדה שדורש הסבר. עכשיו, יש לה הסברים טובים, ויש לה הסברים רעים. לא, יש לה הסברים, אז זה ספק, אז היא לא מקבלת כתובה. אבל אתם אמרתם, לא אני אמרתי. אם הוא אומר, פתח, פתוח, מצא. עכשיו, בוא נקרא מקרה אחר. מה הייתה הסברה? יש צורה שזה בעבוד א' או בתחילת עמוד ב'. אם המצב היה ודאי לא קימלה, לא מה שהראשונים אומרים, מה שהראשונים קימלה, שתוצאות כתב, יש ספק אם כן או לא כן. נניח שאת חושבים שלא כן, זה לא מה שכבר אחר כך תגיד, כי הראשונים דאגו לסתור בהתחלה את הסוגיה, בוחו. כלומר, בכלל, בוא נגיד שלא כן. אדם בא ואומר, אני מעיד שהאישה, אני יודע, יש לה מום בלב. אתה יודע, זה לא, יכול להיות שיש, אבל אתה לא אמרת כלום, כי אין לך כלים. אז אם היינו אומרים לא כן, אין דמך. לבן אדם, רוב בני אדם, בן אדם נאמר לי, מוכן ובחור, בכלל לדעת אם זה פתח פתוח או לא. אדם לא אומר את זה, אבל פתח פתוח אפשר להגיד את זה. לדעתי זה גם נכון, אבל הגמרא אומר שזה לא נכון. אז זה, זה לא היינו מכניסות את הספק. כשהספק רצה להגיד שקימני לא קימני זה עוד ספק לעשות ספק ספקה, הוא אמר, ספק קימני, האם הבן אדם הזה שייך לקבוצת המכירים או לקבוצת הלא מכירים? אבל הנה אם אומרים שכל בן אדם שייך לקבוצת הלא מכירים, כלומר, בעצם הם מכירים. אז בן אדם הוא אומר, אבל אני טוען שמצאתי פתר טוב. אז מה היינו אומרים? לא היינו מקבלים את זה בכלל כעובדה המעוררת שאלה שיש לה שתי תשובות, אחת בכאן, אחת בכאן. זה לא, אין, בקיצור, אין כאן לדעת הספק, בדילי מומר, אין לדעת הספק. הוא לא הביא לנו שום ממצא, כי כשבן אדם כזה, רוח הוא אומר, פתח בטוח מצאתי, אני לא שומע כלום, הוא לא אומר שום דבר. הוא לא אומר שום דבר, זה כמו שילד קטן בא ואומר, ראיתי הר סיני. בסדר, זה חולם. הוא לא אומר דבר. מה, איך אתה אמרת? אין לו זכות הטענה. הטענה שלו איננה בכלל טענה. אדם בא ואומר, אני לא חייב לך, כי בחלום בא אליי מלאך ואמר, מוכל לך, מוכל לך, מוכל. אז הוא לא אומר דבר. זה לא משפט שקביל בבית הדין, כן? יש, אתה צריך להכניס את הטענה שלך לכאן למשפצות בתוך הטופס במחשב, כן? אין מקום לטענה בזאת, כי זה שום דבר. עכשיו, כאן, למרות שזה נראה לא ככה, אבל זה בדיוק מה שמענו לפני 5 דקות. אם ביהודה, המילים פתח פתוח מצאתי, כי פתח פתוח, הממצא זה לא שיש פתח פתוח. הממצא זה יש פתח פתוח שלא אמור להיות פה, כן? זה, אם אדם, מיד נקרא את הרמב"ן, אדם בא יום אחד, הוא בא עם נישואים שנה, ואז הוא בא לבית הדין ואומר, אתמול בלילה פתח פתוח מצאתי. ולכן אני חושב שאולי אשתי זינתה לפני חודש. אז נגיד לו, מה הקשר לדברים? כלומר, לא מצאת ממצא שמורה אפילו בספק הזנות. כי היא אישה נשואה. כל הפתח פתוח מצאתי זה בגלל שמדובר בלילה הראשון. ביהודה זה לא הלילה הראשון, אז הוא לא אמר כלום. זה לא טענה שיוצרת, למרות שהעובדות שהוא סיפר, בסדר, העובדות שהוא סיפר הם, אם אני חייב להסביר את העובדות, יש שני הסבר. אחד טוב, אחד טוב. אבל למה אני חייב להסביר את העובדות האלה? הם לא עובדות שגרמו לי לשנות את יחסי לאישה הזאת שהייתה קיימת לפני כן. אז זה לכאורה פשט, נכון? שרש"י אומר, מה זה אומר?
שמה.
נכון, זה מספיק שמה. גם זה לא שאני אומר שמצאת פתח פתוח וזה בסדר גמור כי באת לרדת לפניכם. אני רק אומר, כיוון שיש אפשרות סבירה שמדובר לא באישה, אני חוזר למקרה שלי, היא לא אישה בלילה הראשון. ביהודה השעון מתחיל לתקתק לא בנישואים, אלא באירוסים. אז להגיד על אישה נשואה, פתח פתוח מצאתי, זה כמו להגיד על אישה נשואה שנה, בדיוק שנה, 12 חודש, שפתח פתוח מצאת. זה לא זמן שאפשר לסוף בכלל ממצאים. אני רוצה לחזור לנקודה הרגישה פה. יש עובדות שיש להן תוצאות. יש אי עובדות ואז אין תוצאות. החידוש שצריכים להגיד פה, וזה יסודי בכל הסוגיות, אבל זה חידוש כי לא התחלנו לחשוב ככה. יש עובדות שצריכים להעיד עליהם או להיות נאמן עליהם, שהם יוצרות ספק. אשת איש שעשית יוצר דין. אשת איש שלא עשית לא יוצר דין. אשת איש שהתייחדה, אני צריך רק אותו דוגמה, אשת איש שהתייחדה, זה עובדה חיובית שאנחנו מקבלים אותו כדי להסתפק. זה נכון גם באיסור והתר, וזה נכון גם בממון. מה עושים עם ספקות זה שונה באיסור והתר ובממון, אבל האם מסתפקים בכלל, זה יהיה אותו דבר. אז השאלה היא, אדם הביא שני עדים, הוא נאמן, אז יש שני עדים שאומרים שבאותו לילה, לילה מסוים, יום רביעי בשבוע, אחרי י' בית חודש, אחרי אירוסין, נמצא אצלה פתח פתוח. האם זו ממצא שההלכה אומרת תוצאה, איזו תוצאה? סימן שאלה. לא כל ממצא יוצר סימן שאלה. השמש זורחת, אין ספק. אשר. הפתח פתוח רק יוצר ספק אם זה פתח פתוח שלפי הציפיות הנורמליות שלי לא הייתה צריכה להיות שם. ביהודה אני לא מופתע. תגיד מה, זה רק, למה כל הנשים ביהודה הם בעולות בשם נישואים? לא, לא כולן. אבל חלק מהם כן. אם היינו חושבים והגמרא, מה שהגמרא מעלה כאפשרות רק בבוחר, והראשונים דוחים את זה. אם הייתי אומר שבן אדם לא קימלה, אז זה אותו דבר בדיוק. ואין חינם, הגמרא אומרת שהוא לא קימלה, זה מה שהגמרא אומרת. אם לא קימלה, הגמרא מעצה במוד א', היינו חושבים שלא קימלה, ולכן אפילו שאנחנו נכת ניסור לא יהיה. ולפי רוב הראשונים, לא כמו השפעה, זה אומר שאם באמת לא קימלה, אדם בא והוא לא קימלה ואומר, פתח פתוח מצאתי, אז אפילו שם אין לכם שקריטור סוען כאן. למה? למה? זה, בוא נגיד, ספק אחד, אני מתעלם עכשיו מהספק, בוא נדוד בספק אחד שיש פה. תשובה, שזה לא ספק. אם אדם שלא קימלה, אומר, פתח פתוח מצאתי, אז הוא לא שם אין לכם תגיד איסור. הוא לא מעיד. הוא לא אמר כלום, ולכן אנחנו פשוט אומרים לו, אז מה? וכמו, אדם הוא טיפש, יש לו ציפיות, אבל ציפיות שלי הם לא ציפיות שלי. הוא בא ואומר, אני פעלתי בילה ראשונה, והיא צחקה יותר מדי. לפי מה שהקראתי בספר, הוא עבר תדרוך חתנים בישיבת הר עציון, אמרו לו שנשים קשרות וטהורות, הן מאוד ביישניות ומאוד... ולכן הן יהיו מאוד מתוחות בחתונה, וצריכים לקחת את זה בחשבון. כן, ככה, אני מניח, ככה, לא יודע מה אומרים. אני לא באתי תדעו חתנים בימי, לא יודע מה אומרים. אז ואז הוא מצא שאשתו בלילה הראשונה הייתה מאוד נוחה, מאוד... אז הוא אומר, סימן שהיא כבר רגילה, כנראה שהיא זיתה לפני כן. אז מה נגיד לו? נגיד לו, לא, יש לי אפשרויות, לא שיש לו אולי איזה אופי כזה, היא ראתה סרטים, אני יודע מה, היא קיבלה באחד בית ספר מתקדם, היה להם חינוך מיני בכיתה, או לא, או שאתה צודק, לא נגיד, שתי אפשרויות, השתי אסורה, לא נגיד את זה. מה נגיד לו? כך גדולה, תלך הביתה, למה? כי הוא לא אמר כלום, הוא לא אמר כלום, אנחנו, זה לא כל כך מצחיק, יש את הגמרא שאני מתכוון לדעת פחות יותר, אמרתי, בדיוק, הגמרא הבאה, זה סיפורי, זה שמה כמו סיפורי חסידים. כן, יום אחד בא חסיד אצל הרבה ואמר, פלוני נתן לי כסף, עכשיו הוא לא נותן לי בחזרה. אז מה עושים? אין עדים, אז יש כל מיני סיפורים כאלה, כן, אז הרבה אומר, טוב, אנחנו נעשה כך וכך, נעשה איזשהו קונץ כזה, ואז האמת התגלה. כמו שלמה המלך עם מלכת סבא ועם זה. כן, זה סיפורי עם יהודיים. יש לנו עמוד שלם של סיפורים, כולם אגב מגמניה. גם לגמליאל, בעיקר, יש עוד כמה. אדם בא לבית הדין מחר ואומר, פתח פתוח מצאתי, לא מצאתי דמים. אז אנחנו יודעים מה הדין, הדין הוא ספק, שולחים אותו בית אבל. זה לא, הדמרה לא עוסקת עכשיו בדין, עוסקת בבן אדם לא יכול לגור עם אשתו, הוא כבר חושב בה. אז יש כל מיני קונצים שלגמליאל ממציא, אחד מהם זה בדיקה מדעית שהיא... הסבר שרה שהיוות היא אפשרית, אני לא יודע מה ההסבר. עושים להם בדיקות. המטרה היא שהשורה התחתונה של אותם גמרות הוא, לך שחי במקחה. כדי שהוא יגיש לו. אדם בא ואומר, הרגשתי בליבי, ראיתי בפנים שלה, שהיא לא בטולה. אז נגיד לו, טוב, נגיד לו משהו, אני צריך להרגיע אותו, אז נעשה לו איזשהו בדיקה. ובעצם אומרים לו, אידיוט, לך הביתה. זה כלום. למה? זה לא ספק. לכן תוספות דייק לכתוב את התמוד בן, שאני אומר ספק אם, אני אומר ספק קימלי, ספק לא קימלי. זה בדיוק כך, אם לא קימלי, אז לא אמר כלום. אם כן קימלי, אז כן אמר. אז זה ספק שצריכים לקחת בחשבון, זה יוצר ספק. כי אם ודאי לא קימלי, אז ודאי שהוא חייב כתובה והיא מותרת והכל. כדי לעשות מזה ספק, את הספק אמר, לא שוודאי לא קימלי, אלא בואו נגיד ספק קימלי, ספק לא קימלי. זה ספק אם כלום, לא כמלי כלום, או כן כמלי, וחייב, אלא אם כן נגיד עוד ספק, זה כספק ספק וכן וכן הלאה. אבל אם אנחנו בתור הסוקרים של בית הדין, נגיד למסקנה של העולם לא כמלי, אז נגמר הסוגיה. זה פשוט. זה קראנו את זה בתת עמוד א', כשהגמרא אמרה, שם זה חיכי דיסורה, אבל הכל לא כמלי. אז נכון, ששם יש לפי הרשב"א ולפי אולי רש"י, או מהתקדרה שרש"י נמצא אצלנו פה, בשיטה מקובצת, מסקנת הסוגיה היא שגם בלא כמלי, אומרים שם אנחנו חיתיך איסורה. טוב, זה חידוש מיוחד ושם אנחנו חיתיך איסורה, כיוון שהוא אומר שכמלי, אז הוא בכל זאת יכול לאסור את עצמו. נדר או משהו בכיוון הזה. אבל בנאמנות, אז ודאי שלא, לגבי עצמו הוא נאמן, אבל לגבי אחרים, אם מה שלא כמלי אומר עובדות, שני יהודים שלא כמליהם, אומרים עובדות, אז הם לא עדים. יהודי אחד שאומר דבר שלא כמלי, ויש לו נאמנות, דבר חזקה, אבל לא כמלי, זה לא אומר כלום. אז זה, אין כאן לידת הספק. בעצם השאלה הזאת, אבל אני יודע שאני גם כן לא שמתי לב על כך בזמן, בעצם השאלה הזאת נשאלה על ידי הרמב"ן, ואחר כך בעקבותיו, ראשוני ספרד, ויכול להיות שהוא מתרץ את מה שאני אמרתי. בואו נראה מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר בסוף הרמב"ן, אנחנו נחזור לתקת הרמב"ן אחר כך, קרוב לסוף. כותב הרמב"ן, קודם כל קובע כלל בשביל הקושיה, והכלל מאוד חשוב. כותב הרמב"ן בקש שלי בערך 60% בתוך הקטע של הרמב"ן. בקש שלי, כיוון דאו כי להה בדלא תנאי, אינה מבבורי דבורי, טוב זה קשור משמע לכם, פשיטה דאי ומהם. הוא אומר, בכל המקרים האלו של ממון, הוא צריך להיות נאמן בכל המקרים. כלומר, נאמן זה אומר לא לשלם. ואפילו סביר על הנמי כתובת אישה בן התורה. זו גם שאלה על הכל, מה אומרת שבכל המקרים זה רק בגלל שדבר, אם זה דאורייתא, אז הוא תמיד חייב. למה? שהרי לא כתב לה אלא על מנת לחונצה וימצאנה בתולה. וכיוון שכן עליה להביא ראיה שנתקיים התנאי. אומר הרמב"ן שכתובה יש שם, זה לא כתוב, אבל כתובה זה חיוב על תנאי. התנאי הוא הלכתי ולא הוא תנאי מפורש, אבל אומר הרמב"ן זה לא משנה. אפשר לחשוב זה נכון. לא נכון, הרמב"ן אומר זה דבר פשוט. מה התנאי של הכתובה? שתהיה בתולה בשעת הניסיון. כי המנה, כלומר, ואולי אין לה כתובה, אין לה כתובת 200, ומדי מקחתות אין אפילו כתובה בכלל. זה משהו, הוא כתב לה כתובת 200, בגלל, ברור, בגלל שהיא בתולה. ומה קורה כשאדם מתחייב על תנאי, ואז אתה בא לגבות, מי צריך להוכיח את קיום התנאי כן או לא? והוא אומר, פשוט, אתה תובע, משום ש... זה חיוב התנאי, המצליח חברו לבריה. אטו מן דמפיק שטורה, בתנאי, לא אמרינן לי, קיים תנאיך ושטריך נחות לדינה. אם אדם יש לו שטר על תנאי, אני כתבתי לך שטר, שאם יקרה ככה, כאן יש לנו. מה עושים בכל יום? חותמים על חוזה קבלנות, בנייה. אז יש שם תנאי, אם אני לא אגמור את הדבר עד תאריך מסוים, אני משלם לך 100 שקל ליום. עכשיו, זה מה מוסגר, זה אסמכתא, זה לא קניה. אבל אם זה היה קונה, אבל עכשיו יום אחד מגיע בעל הבית, אומר, אני רוצה 1,000 שקל, למה? כי כתוב שאני משלם לך, היום זה חודשיים אחרי אותו תאריך. אז 60 יום כפול 100 שקל, אני רוצה 6,000 שקל. אז יגיד הקבלן, אבל סיימתי בזמן. אז הוא אומר, תוכיח שסיימת בזמן. מה התשובה? ברור שטובע, צריך להוכיח שהוא לא עושה בזמן. כי זה חיוב התנאי, אתה צריך להוכיח שיש חיוב. חיוב התנאי זה כמו להוכיח שיש חיוב. אני צריך להוכיח שאתה חייב לי. אז אם החיוב היה התנאי, אני צריך להוכיח שאתה חייב לי. אתה רק חייב לי אם יש קיום התנאי, אתה צריך להוכיח שקיום התנאי. זה פשוט. אז אומר הרמב"ן, אישה, מפרט זאת מספרה, אישה צריכה להוכיח שאתה בתולה. כמובן זה בלתי אפשרי. זאת אומרת שאף אישה לא תזכר. בסדר, אני אשאל שאלה. אישה צריכה להוכיח.
למה אישה
להוכיח? אדם נשוי 50 שנה לאישה, הוא מגרש אותה. אז הוא צריך לשלם כתובה. אתה עובר לפי הרבן, היא עכשיו צריכה להוכיח שהוא התחייב לשלם ל-200 זוז בזמן הגירושין. היא צריכה להוכיח שהייתה בתולה בשעת הנישואין. להוכיח שלילה זה מאוד קשה, מה שנקרא בעברית מודרנית, לך תוך שאין לך אחות. כן? להוכיח שאין דבר זה מאוד קשה לעשות. איך אישה יכולה להוכיח? בהוכחות נאמר לי אותה, אני עוד מעט הרבן יתרץ, כן? אבל אני אומר, בדעת ההוכחה, מדובר שתביא ראיה. איך אדם יכול להוכיח להביא ראיה שהוא לא עשה משהו? הדרך היחידה להוכיח שאתה בתולה, שיש בשני עדים שהחזיקו לה את הידיים מהלידה ועד החתונה. אין דבר כזה. בכל מקרה, זה מה שהרבן שואל, היא צריכה להוכיח כשהייתה כמתנאי. ומה אתם אמרו? הם האמינו. הוא שואל טכנית על הגמרא שאומרת שרק מדרבנן הוא נאמן. הוא צריך להיות נאמן בכל מקרה. אז הוא אומר שני תירוצים. תירוץ ראשון. ואי קדמי מה? כי יצריך להי טיימה. כמו שזה דרבנן. כי יצריך להי טיימה? הנמי לי בברי ובברי כגון דאמרה בתולה שלמה נבעלתי. דמדינה אי מהם. ולדידי איקה למימה שמה היטה אולוקים לי. אולוקים לי שם. אנחנו נחזור לתירוץ הראשון, זה באמת תירוץ קשה. הוא אומר, אם היא תגיד בתולה שלמה הייתי, והוא מהפתח פתוח מצאתי, אז אנחנו לא נאמין לו. מה זה לא נאמין לו? לא נגיד שיש כאן ספק והיא לא מקבלת. כי אנחנו נגיד אולוקים לי. אנחנו נגיד שמה היטה אולוקים לי שם. כלומר, כיוון שהיא אומרת, ודאי הייתי בתולה, לא שהיא נאמנת, אבל היא אומרת, אני הייתי בתולה, אז היינו תולים את האמירה שלו במשהו שהוא רחוק ובדרך כלל לא מקובל. אנחנו סוברים קימלה. במקרה הזה היינו אומרים לא קימלה. אם היא לא תגיד, הוא אומר את זה רק כדי שהיא אומרת ודאי, אם היא לא תגיד ודאי, אם היא שותקת, אז לא נגיד. אז נגיד שהיא עשה והוא לא משלם, כי כנראה שקימלה ויש ספק. אבל אם היא אומרת, רק אומרת, לא... זכאית לטעות. אם היא אומרת בתולה שלמה הייתי, אז היינו אומרים דאיקה למימה שמה היתה לוקים לשם. אורי, אנחנו נחזור לתירוץ הזה, לא כל כך מבין אותו. החשוב זה תירוץ השני. הרשפה מביא שני תירוצים, אבל הרתבה כבר מביא מה ככה תירוץ השני. החליטו להשחית את תירוץ הראשון. ויש לומר, יש גם הבדל ברמב"ן, דאיקה למימה ויש לומר. טוב, יש לומר זה תרגום לעברית שבאיקה למימה, אבל יש הבדל ב... למעשה, בספרות הרבנית, ויש לומר, אומר שזה התירוץ. איקה למימה, אז אומר, אפשר לתרץ. יש לומר זה, כך צריכים להגיד. ויש לומר, דהכה, כיוון דרוב נשים בתולות נישאות, ואיקה נמי חזקה דגופה, הילקח, מה המילה הזאת? מה? הולכן אחר הרוב ואחר החזקה. אז הרמב"ן אומר תירוץ מאוד מדויק, לא הסיפור שאנחנו סיפרנו, נכון. הוא אומר במקרה הזה, האישה יש לה, יש רוב, רוב נשים בתולות נישאות, ב' יש לה חזקת הגוף, חזקת הגוף הכוונה היא לכאורה, נראה אחר כך לא, הרוב הוא שמבינו שמדובר בחזקת בתולה, נולדה בתולה, נשארת בתולה, אז איפה שיש גם רוב וגם חזקה לטובתה, הולכים אחרי הרוב ואחרי החזקה. היא זוכה בכסף, למרות שזה רק רוב. כלומר, יש אפשרות שהיא לא הייתה בתולה בשעת הנישואין. היא מקבלת את כספה. ולכן, הגמרא הייתה צריכה ברבנן. במקרה הסופי. וביהודה באמת, אפילו מדרבנן לא נגיד את זה. ביהודה נגיד שהיא מקבלת את הכסף. טוב, מה המשמעות של התירוץ הזה? התירוץ הזה מצוטטת במילים האלו. אני רוצה לדעת מה הראשונים אומרים. זה משפט קצר. נמצא ברמב"ן, ברשפ"א, ברתב"א, ברן. בבעל המור גם, בתחילת פרק שני. לא רק תלמידי הרמב"ן. איפה שיש חזק ורוב, האישה לא צריכה להוכיח יותר. הרמב"ן קבע דבר כזה. חיוב על תנאי, התובע צריך להוכיח את קיום התנאי. זה מספרה פשוטה. תשובה זה נכון, אני לא חולק על מה שאתה אמרת, אבל כאן היא לא צריכה להוכיח כי יש לה חזקה ורוב. חזקה ורוב הם מתפקדים כמו ההוכחה. ומה השאלה? זה לא הוכחה. רוצים ממון, צריכים שני עדים. רוב לא רוצים ממון. חזקת הגוף, בטח שלא רוצים ממון. צריכים ראייה ברורה. אפילו רוב אין הראייה ברורה לפי שמואל. ואנחנו פוסקים כמו שמואל. והרמב"ן, חזקה ורוב ביחד, לא צריכים להוכיח יותר. מה הפשט? עוד פעם, אתה מתאר את התוצאה, אבל לא את הספרה. בסדר, יכול להיות, אבל למה? כלומר, במילים של הרמב"ן הוא לא יתפק ככה. בראש שלי רשום שזה נכון, אבל הרמב"ן לא רוצה לדבר ככה. הרמב"ן אומר, הוא המוחזק, לצורך לעזור לנו להכריע. הוא המוחזק, כי הוא המוחזק. אבל לא אומרים, הוא מוסיף לחבלו עליו הראייה. זה אותו דבר. אבל למה? כיוון שיש לה חזק ורוב, חזקת הגוף פלוס רוב, אז אתה רוצה לסך מה שאתה רוצה, אז אתה יכול. תסביר לי למה, מה קורה פה?
זה סוג של חזקת חיוב, הוא מוחזק אצלנו בתור חייו.
זה המילה החשובה. מה שרמב"ן אומר זה ש, תראה, אדם, המוציא לחלות עליו הראייה. זה נכון. אבל יש מקרים שבו אתה חייב עד שלא תוכיח שאתה פטור. אם אדם לבא, אני מקרה, אדם לבא כסף. לא חוקים על זה, שני עדים, אם שהוא לבא כסף. כשהמלווה בא לגבות, אז הלווה אומר, מכרת לי. לפני שבוע, לא, הוא לא אומץ לספר, הוא אומץ בוודא, הוא טוען. אתה מכרת לי. התובע, המלווה אומר, לא מכרתי לך, אוכל בית הדין. תגידו לי, מה יהיה אפשר? לא צריכים לחשוב עמוק. לא צריכים לדעת גמרא, לא צריכים לדעת כלום. מה הפסק? הוא חייב. איך אתה יודע? כי אם זה לא נכון, אז אין לי ששיפרה חובו. כלומר, אתה לא יכול לי סתם להגיד בו. למה לא? אז התשובה היא, עכשיו, למה לא? אנחנו יודעים שזה נכון, אבל עכשיו צריכים לחשוב עמוק. למה לא? הלא, המוציא מקבל בו לבר ראיות, יש שתי אפשרויות, לא שמחל או שלא מחל. ספק! לך תוכיח! הרמב"ן אמר שחיוב על תנאי, אני צריך להוכיח קיום התנאי. אבל אני לא צריך להוכיח שלא מכלתי. צריך להוכיח שקנתי את התנאי. למה לא צריכים להוכיח שלא מכלתי? כי יש חזקת חיוב. העניין המוציא בחלום הראייה זה נכון לגבי, קודם כל זה נכון אם יש חיוב או אין חיוב. האם התחייבתי או לא התחייבתי? אני צריך להוכיח שאתה התחייבת. אבל אם התחייבת, אני לא צריך להוכיח שלא נפטרת מנחיב. למה לא? אז צריך להגיד מושג חדש שנקרא חזקת חיוב. הרגע שנוצר החיוב, אז בעל החיוב צריך להוכיח שהוא יצא מזה. תגידו לי, זה ודאי לא נכון. הלו, תנת פרתי. כן, מתקבל. כן, מתקבלת. אם יש שני עדים שאומרים שלווית, או נגיד אין שני עדים, יש הודעה, או יש שני עדים ואומרים, אמר ותחבר בעדים, אין עושה חלופה רוב בעדים. אם יש שני עדים שאומרים שלווית לך כסף, אתה אומר שפרעת, אז אתה כן נאמן. וגם בשטח היית נאמן לולי החזק שאומרים שטוח ויודעים מי בואי. אז למה נאמן להגיד פרעתי? זה אותו דבר. מה יבדל בין פרעתי לבין מחלת לי? אני אומר, אני כן חייבתי, אבל יצאתי מזה. אני אומר, לא יצאתי מזה. שמה הוא לא צריך להוכיח. אני צריך להוכיח כשהוא לא פרע. דבר שהוא קשה לעשות. מה יבדל בין טענת פרעתי לבין טענת מחלת לי? למה אין חזקת חיוב? אם לבית, אז יש חזקת חיוב. חזקת חיוב, אתה צריך להוכיח שזה נגמר. מה התשובה?
כי החיוב לא נעלם, פשוט נגמר.
מה?
החיוב לא נעלם, זה פשוט נגמר. כאילו, אתה
מודה
שהיה חיוב.
אז מה? גם במחרת לי היה חיוב עד יום מסוים, ואז זה נגמר. לפי הרשב"א, אני אגיד משהו קצת יותר חריף, אבל לפי הרשב"א, הרשב"א אומר שאיך מחילה עובדת, כאילו פרעת. אז זה רק הרשב"א. אני לא חושב שמעת כלום גם בלי הרשב"א, אבל הרשב"א אומר שאתה לא יכול להגיד מה שאתה אמרת, כי זה אותו דבר. מחילה זה, בעיניי פרעת. ולכן אתה לא צריך לשם, זה אותו דבר. מה ההבדל? לא, זה יותר מציאותי, זה לא יותר.
זה
שיעור
שלא להיגמר.
זה עומד לפירו. אם אני, כשאני מרווה כסף ל-30 יום, אז זה עומד לפירו ביום ה-30. לכן אם אתה אומר שפרעת ביום ה-30, זה לא סותר את החזקת חיוב, כי מלכתחילה החיוב היה, אתה חייב עד ליום מסוים. נכון, אתה יכול לא לשלם, בסדר, אז זה ספק. המוציא בחלום, עליו הראייה. אבל זה לא סותר את החזקת חיוב. לכן, עכשיו גמרא מפורשת. סתם מלווה 30 יום. אדם אומר שהוא פרה בסוף 30, אז הוא נאמן. מה קורה אם הוא אומר, פרעתי באחרי 15 יום? גמרא בבטרה? דל עד המנהל. מה אמרת? הים עד בית. פורדס, הגים על המד בית. זה לא משנה בדל עד המנהל. טוב, דל עד בית, לא? דל עד
המנהל.
המשנה מתחילה בדל עד המנהל. המשנה של דל עד המנהל. אז יש חזק, אומר הגמרא, יש מחלוקת שם, אבל יש מי שאומר, חזק אין אדם פורע תוך זמן. יהודים לא מסבים מוקדם, זה מה שכתוב בגמרא. שואלים האחרונים, איך אפשר להוציא כסף מבן אדם בגלל חזק אין אדם פורע תוך זמנו? מה פירוש המילה חזקה? אין אדם פורע תוך זמנו, מה פירוש המילה חזקה במשפט הזה?
רוב
לא יכול להוציא ממון. אז איך מוציא ממון מבן אדם בגלל שיש רוב שאומר שהוא לא פרע? כיוון שפרעיתי בעיקרון נאמן, אז כאן הוא לא נאמן בגלל שיש נגדו רוב, רוב לא יכול להוציא. אז מה התשובה? התשובה היא שיש שם חזקת חיוב. חזק אין הפורע תוך זמנו, זה לא רוב שבא להוציא ממנו. זה מסביר למה זה לא עומד, החוב לא עומד לפירעון מוקדם. זה אמת, החוב לא עומד לפירעון מוקדם. ולכן הוא לא יכול להגיד שהוא פרע, למה? משום שחזקת חיוב. איזה ספק? אז לא שזה לא ספק, זה רק רוב, אז יש ספק. בדיני ממון, אז מי יוצא ספק? אבל לא משנה, חזקת חיוב מחייב אותו. אז אם הוא יגיד פרעתי בזמנו, נאמן, פרעתי טוב זמנו, הוא לא נאמן. מחילה, מכן שהבאתי, זה כמו פרעתי טוב זמנו, החוב לא עומד למחילה. זה משהו שבא מבחוץ, אז כל דבר כזה, ברגע שהתחייבת, אתה חייב. אז מה שהרמב"ן כאן אומר, עכשיו אני אגיד, אני אקשיב את זה, אני אעשה את בעצמי מה שאמרתי לך שתדעת לכם. קודם כל נדבר מהבטן. יש זוג, אדם נשא אישה, הייתי בחתונה. הייתה שם בחורה, היא לבשה לבן, היה שם בחור, הוא לבש חוצה נקייה. שרו, רקדו. מה לדעתי קרה פה? זה ניסויים. הוא חייב למתיים, הוא חייב לכתובה. זה ניסויים נורמליים. עכשיו הוא בא ואומר מקרה אחר, זה היה שונה מה שאתם חושבים. אז נכון שמציג לחבלו על הבריה, אבל מעצם העובדה שהם התחתנו כדת וכדין, יש חזקת חיוב. עכשיו כאן זה קצת שונה. המקרה שהבאתי חזקת חיוב הקלאסי זה עניין של זמן. אתה 100% התחייבת, אולי יצאת מזה. למה יש שם חזקת חיוב? כמה דקות היה חיוב? כלומר, כשלבית היית חייב, השאלה אם זה נגמר. כאן השאלה היא אם מעולם נוצר חיוב. אז זה לא אותו מקרה. חזקת חיוב הקלאסי זה בעצם חזק את המקרה. אתה ודאי התחייבת, אולי הפסקת. כאן השאלה היא אם הוא מעולם מתחייב, כי הוא אומר שאף פעם לא הייתה בתולה. הוא עולה ספק, אבל לא הייתה בתולה. אז מה מסביר הרמב"ן? הוא מסביר איך אפשר ליצור חזקת חיוב לא על בסיס המצב הקודם הקיים שלא השתנה, אלא על בסיס אחר. מה בסיס אחר? אם יש רוב בחזקת הגוף, אז זה גם כן יוצר חזקת חיוב. מה בעצם היסוד פה? כי מה היסוד של חזקת חיוב? לאו דווקא חזק את המקום. מה היסוד של חזקת חיוב? מה אנחנו תופסים כאמת עד שלא יוכח אחר? עכשיו אני חוזר, אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת, כי זה ההסבר של כל הסוגיות שאנחנו נלמד, כולל גם עניין של חזקת ממון עצמו. יש כמה כללים בגמרא שהם שונים, והשוני בהם הוא חשוב כשאני מנגיש אחד עם השני. יש חזק את המקום, המקווה היא מלאה. עכשיו אני רוצה לדעת אם היא מלאה עכשיו, אני לא יכול לבדוק, כבר אי אפשר לבדוק, רוצה לדעת התארות שעשיתי אתמול, האם הם נתארו או לא נתארו. מה אומרים? המד מקווה חזקתה. זה כלל אחד. יש כלל שנקרא חזקת ממון. המוציא מחבל לא בריה. חזק הכל אשר אמר ירושלום. יש הכלל שהרמב"ן מסביר פה. יש עוד כמה דברים שאנחנו נסביר. כולם, יש כלל בגמרא בפסחים, אין ספק מוציא מדי ודאי. מה היסוד המשותף בשינויים קלים מכל היסודות האלו? אנחנו מסתכלים על המציאות. כל מציאות זה ספק. באמת. כל דבר זה רק אחוזים. הסיכוי שהקיר הזה הוא באמת לבן, הוא לא 100%. כן, אפילו פחות מזה. אבל אני חושב שהוא לבן, כי הוא נראה לי לבן, אבל אולי, אולי, אולי המשקפיים שלי הם, הם לא בצבע... כן, אני חושב שהקיר הוא אפור. אבל אולי זה בגלל המשקפיים שלי שהם קצת אפורות. אולי יש לי איזה בעיה בעיניים, אולי האור כאן לא בסדר, אולי מישהו... יש כל מיני אפשרויות. כן, הרמב"ם בכל שדה התורה. למה בני ישראל מאמינים בתורה? למה בני ישראל מאמינים שהתורה ניתנה ידי משה, ידי הקדוש ברוך הוא? לא מפני האותות שראו במעמד הר סיני. למה לא? כי לכל דבר זה, זה איך הוא אומר, יש בהם דופי. כי אולי זה קסמים, אולי זה טריקים, הרמב"ם לא מאמין בקסמים, אבל עכשיו הוא כותב קשפים. אולי זה קשפים, אולי זה טריקים. אפשר לעבוד על אנשים. סיכוי? אוקיי, 90%, 90%, זה לא מספיק בשביל קבלת התורה. אלא בפני, זוכרים את הלשון, עיניים ראו ולא טעו, שמעו ולא, יש לו, הוא ממש כותב שם שירה. אז כל מצב הוא ספק. מדענים יודעים שכל מצב הוא ספק, אבל מה? אנחנו, בצדק, רציונלית, תופסים מצב כאמת עד שלא יהיו כך אחר. אז לדוגמה, אנחנו נבדוק את זה לאורך, חזק כל מה שתחת יד המאיר שלו. זה לא רוב. זה אומר שאנחנו מתחילים בנקודה הזאת. כל דבר נמצא במקום הנכון. אתה רוצה לשנות את זה, אתה צריך להוכיח. לא בגלל שאני יודע שכל דבר. הסיכוי, יש כאן כמה בחורים בחדר. אני יש הרבה בחורים בחדר. מי אתם? איפה יש כל כך הרבה? מישהו הפיץ שמועה שאני מחלק סוכר מידיים? אני מרגיש כמו בבנק ביום המציאות. לפי המספר כאן, יש כאן מעל 20. אז מה הסיכוי שאחד מהסוודרים שאני רואה הוא לא שייך לבן אדם שלובש אותו? הוא לא בטל. כלומר, גם אם לבן אדם אחד זה 5%, אז ב-20 איש, 95 כפול בחזקת 20, בסוף זה פחות מ-50, לא? לא יודע מה. בסדר, זה אחוז לא בטל. בבית ספר יסודי עושים את הניסיון הזה, מה הסיכוי שבחדר הזה יש שני אנשים עם אותו יום הולדת? מתברר שזה מעל 50%, כן? כי זה הכפלה. רוצים לבדוק? עשינו את זה בכיתה ד', נכון? אלא שמה. אז יש סיכוי, יש סיכוי טוב אפילו. אבל מה? הנקודת המצא שלנו, זה מה שאנחנו רואים, זה חידוש, אומרים את זה גם רק תפיסה, אבל אני רואה מה שנמצא על גופך, מה שנמצא בכיסך, אז אני רואה בעיניים שזה שלך. לא בגלל שצריך להיות ככה, אבל ככה זה נראה, אז תופסים את זה כנכון עד שלא יוכח אחר. לכן המוצאים מחברו עליו הרעיון. עכשיו, אם אני רואה מישהו שמלווה כסף למישהו אחר, יש שני עדים, אז אנחנו יודעים שהוא חייב. עכשיו, יכול להיות שהוא לא חייב, כי בינתיים איך הוא היה קלעים, היה מכילה, או המלך פתר את כולם, או ש... לא, יש כל מיני אפשרויות אחרות. אבל אנחנו תופסים, מילה תפיסה, כאן יש הרבה מילים שמשתמשים בהם, שהם אחר כך גורים לנו בעיות. יש תפיסה וחזקה, וחזקה ותפיסה. אנחנו תופסים בראשינו, אנחנו מחזיקים, זה פירוש מילה חזקה. מזה באה מילה חזקה, לא בגלל שהוא חזק. אלא מה זה חזקה? אנחנו מחזיקים אותך. אנחנו תופסים אותך, אנחנו עושים הנחה. לא על בסיס הוכחה. זאת הנחה, לא מסקנה. יש הנחת עבודה שרואים שאתה חייב. אז מי שרוצה לא להיות חייב, הוא צריך לשכנע אותנו. המוציא מהראש, לא מוציא מחברו, המוציא מהתפיסה שלי עליו להביא ראייה. הבסיס לכלל, זה לא אחת מהשלוש האפשרויות שהזכרתי ביום שני, זה אפשרות רביעית. הבסיס לכלל, מוציא מחברו עליו הראייה, זה רק דוגמה של המוציא ממה שבדין חושבים עליו הראייה. רק שבדין חושבים שעמוק זקו הבית. אז במקרה שלנו, אומר הרמב"ן, הוא מסביר, הוא צריך להסביר למה בפרטות, למה לחשוב של האישה הזאת, למה לחשוב אוטומטית, למה להחזיק את האישה בזכאי לכתובה, למה להחזיק את הבעל בחזקת חיוב, למה? יש שני אפשרויות, אז אני צריך סיבה. אין סיבה מוקדמת כמו בסיפורים שאני סיפרתי, כי אולי מעולם לא היה חייב. אז מה הסיבה? אתה רואה זוג, אתה מחזיק את הבעל כחייב 200 לאישה, שאין שם להיות. אז הוא מסביר, אני צריך להסביר את הבסיס, אמן מסביר את הבסיס המדויק. הבסיס המדויק הוא בגלל שיש סיבות הלכתיות, לא סתם. רוב פלוס חזק. יש להבין מה בדיוק הצירוף הזה, אם היה דבר אחד, הייתי אומר בסדר. אז שני דברים, זה אומר שכל אחד דבר נכנס, שאתם מצטרפים, צריכים לחשוב על זה, נדחה את זה קצת. אבל רוב פלוס חזקה, כיוון שבצד אחד, האישה הזאת היא בחזקת פתולה, ביום הנישואין שלה, כי היא תמיד היה פתולה. ובית, לא, אבל אולי זה חזק כך וכך, אולי מה זה, כל מיני שהן נולדות פתולות, אבל הן לא מיתות פתולות, אז איך אתה יודע שהיא לא זינתה לפני החתונה? אז יש גם רוב, אני אומר לך, כן, כל הנשים נולדות בתולות, ורוב הנשים עדיין בתולות בשעת הנישואין, כי רוב נשים בתולות נישואות. אז בשני דברים יחד אומרים, אומרות לי, תחזיקו, מחזיקים את האישה הזאת כנורמלית, ולכן חתונה נורמלית, ולכן חיוב. מי שרוצה לשנות את זה, מי צריך להבין היה? הבעל ולא האישה. עכשיו, בעצם אז אתה צודק, אז יוצא שלגבי החיוב הזה שנקרא כתובה, הוא בעצם לא מוחזק. אבל לא נשתמש בלשון הזאת, כי זה עלול לבלבל, כי נגיד שהוא כן מוחזק. הגמרא אמרה לפני שתי דקות שהוא מוחזק לגבי ספק אחר. אז בואו נגיד שלגבי הדין הטכני שנקרא, מוצאים מחברו, למה היה, הוא כן מוחזק. אבל לגבי היישום של הדין הזה, הוא צריך להביא ראיה ולא היא, כי למרות שהוא מוחזק בכסף, היא מוחזקת בחיוב. בגלל זה חזקת חיוב. אז אם יש חזקת חיוב, ברור שהמחויב הוא מוחזק בכסף. זה הכסף שלו, זה בכיס שלו. אבל כיוון שיש חזקת חיוב, זה לא משנה, כי זה הכסף שלו, אבל באותו מידה שאני חושב זה הכסף שלו, אני גם חושב זה הכסף שלו שהוא צריך לתת. אז שורה תחתונה שלי זה ש, עד שלא יביא ראיה, זה הכסף שלך ואתה חייב לתת את זה לאישה. אז אני לא אומר, זה הכסף שלה, זה הכסף שלך. ודאי, זה בכיס שלך, זה הכסף שלך. אבל אתה חייב לתת את זה, כי אתה נשוי לאישה ואתה מגרש אותה, אז אתה צריך לתת לה את הכסף שמגיע לה. אתה טוען שלא? נא להביא, נא להביא ראיה. אז כל פעם, עכשיו הרמב"ן רק נסביר איך הגעתי לזה. אז אני צריך שיהיה גם רוב וגם חזקת הגוף. אם אני מפסיד אחד מהדברים האלו, כלומר, אם היה כאן פתח פתוח, טוב, אני אמרה, תגיד שגם זה לא, זה רק מדרבנן. אם, אז, אם היו, טוב, אני צריך לבין למה זה רק מדרבנן, אבל אם היו שני עדים, אם היה, תנת דמים, תנת מזבחות ראשונים, אם היה תנת דמים, אז אולי שם נגיד ש, זה כבר אין חזקת חיוב. משום שכיוון שיש כאן אירועור, יש לידת הספק בנקודה הזאת, אם הייתה בתולה או לא, אז כבר חזקת הבתולה שלה, הלכה, ואז היא צריכה להביא ראיה. לכן אני רוצה לשמור שהוא מוחזק פיזית, הוא עדיין מוחזק. הסיבה שהוא לא מוחזק, הוא לא חוסקים דין מוחזק, זה בגלל שיש לי את הבסיס שהרמב"ן כאן, קבע. אז אני רוצה לסכם, אני חושב שהרמב"ן אומר מה שאמרנו ככה באינסטינקט לפני חצי שעה. יש מצבים, אני חוזר לשאלה שלי, הרמב"ן מדבר על המקרה הקלאסי, המקרה הסופי של הגמרא, שזה כל המקרים, גם בגליל, זה רק מדרבנן, אז גם בגליל, היא לא צריכה להביא ראיה. אני שאלתי שאלה יותר קיצונית. אמרה, לפני שהיא ידעה שזה דרבנן, אמרה, אבל ביהודה, ביהודה בטח, היא לא צריכה להביא ראיה. אז שאלתי, למה ביהודה היא לא צריכה להביא ראיה? אז אמרנו שיטה יותר קיצונית, כלומר, יותר פשוטה מהרמב"ן. איפה שאדם לא אמר כלום, אדם סתם נשא אישה, וכשהוא בא לגרש אותה, אחרי שבוע, אחרי שנים, הוא אומר, אני טועה שהיא לא הייתה בתולה בשעת הניסיון. למה אני טוען ככה? כי אולי, אני אומר, אני דרך תוכיח לי שהייתה בתולה. אז הרמב"ן מסביר זה פשוט שהיא לא צריכה להוכיח. מה שאני אמרתי זה שביהודה, גם בליל הנישואין, זה המצב. כי, מה הוא אומר? הוא אומר, אולי היא לא הייתה בתולה. אבל יש לך סיבה שאנחנו נשאר את השאלה הזאת? אין לך סיבה. אז מחזיקים אותה, מחזיקים. אין, זו המילה החשובה פה. כלומר, יש לנו תפיסה כזאת, תפיסה מחשבתית, קונספציה, יש לנו, מחזיקים אותה כתולה, למה? כי יש לה חזקת הגוף ויש לה רוב. ולכן, אתה צריך או להוכיח שלא, או לפחות, בשלב הזה של הגמרא, אתה לא צריך להוכיח שלא, אתה צריך להוכיח הוכיח שאני אתחיל לשאול שאלות. וביהודה גם זה הוא לא עשה. ביהודה, אדם שאומר, פתח פתוח, לא מזעזע אותי, לא גורם לי, אפילו אין לי את הספק. אם אין לי את הספק, אז מה הוודאי שלפני הספק? אין לי את הספק, זאת אומרת, אני לא מסתפק בעובדות. מה היה המצב שאני לא מסתפק בו? זה הרב מסביר לי. המצב לפני לידת הספק הוא שיש לך חזקת פתולה ורוב. אז המצב לפני הספק הוא שאדם חייב כסף. כדי שהוא, שזה לא יהיה ככה, צריכים לפחות, בשלב הזה של הגמרא, לפחות להעלות ספק אם זה נכון. יהודה אין העלה כזאת. בגליל אני חושב, עד שלא נקרא סוף הגמרא, שיש. ברגע שהוא מפתח פתוח מצאתי, אז זה עובדה שיש שם פתח פתוח. פתח פתוח זה מצב חיובי, ממצא חיובי ש... שמה? לא מוכיח שלא חייב אלא, שמוכיח שיש לשאול והוא חייב או לא. אם אני שואל, אז מה יהיה הדין? המוציא היא ממנו עליה להביא ראיה. אם אני לא שואל, אז היא לא צריכה להביא ראיה, אתה קראת לה מוחזק, אני חושב שזה מסוכן לדבר ככה, אז למרות שהוא מוחזק, אבל היא בחזקת חיוב. אם יש ספק, אז אין חזקת חיוב, יש ספק חיוב, ספק חיוב, אז לא צריכים לשלם. עכשיו הרמב"ן צודק, אומר הגמרא, שגם זה לא נכון. אפילו בגליל, היא לא צריכה להביא ראיה. אלא, שכתובה זאת רבנן, אז לא יודע, הם אמרו והם אמרו. למה שהם יהיו את זה, אני לא יודע, אבל חומק הזה לא נכון על פי דין. על פי דין, אז גם בגליל, היא לא צריכה להביא ראיה. מסביר רמב"ן גם למה, כי כנראה שפתח פתח מצאתי זה לא. זה לא לידת הספק, כלומר זה לא מספיק לידת הספק. הוא צריך להוכיח שהוא לא חייב, למרות שהוא מוחזק. כי יש חזקת חייב, איפה שיש חזקת חייב, אז מה זה פתח פתוח? זה לא משנה את העובדות. עד שלא, היא לא צריכה להוכיח שהייתה בתולה. זה תנאי, צריכים להוכיח תנאים. זה תנאי שהיא הוכיחה. בעצם היא הוכיחה את זה. איך היא הוכיחה את זה? היא לא הוכיחה. אנחנו הגענו למסקנה שהייתה בתולה בלי שהיא מוכיחה את זה. כי ככה יהודים חושבים. רואים בחורה, אז היא בחזקת בתולה ורוב בתולות. לכן, אוטומטית, יש לה שם כזה. כן.
אפשר את הגדולה שביהודה אין רוב נשים מוסעות, ואז אין רוב עם מילה, לא צריכנו להוכיח?
אוקיי, אפשר לנסח את זה ככה, נכון. כי זה נכון. ביהודה, זה נכון. זה לא נכון שרוב נשים בתולות ניסות ביהודה. רוב נשים אולי מתארסות בתולה, אבל הן לא ניסות בתולה. אז כן, אפילו, אפשר להגיד את זה אפילו ממש בלשון של הרמב"ן, פשוט הלך לו בסיס. כיוון שהרמב"ן נתן לנו בסיס ספציפי, הבטן אומר, מחזיקים אותה כבתולה. הרמב"ן אמר לך, למה? אז כנראה זה חשוב, שתי הסיבות האלו יתקיימו. מיד אני אגיד משהו על שתי הסיבות. זה יהיה עוד יותר חריף. אבל הרמב"ן אומר שתי סיבות, אז אם אתה פשוט מוצא שאחד מהסיבות הוא לא נכון, אז הלך הבסיס. כן? אז אם לדובה הייתה ספק, יש תופעה שיש נשים שנולדות לא בתולות. אז גם היה הולך, אבל בסדר, יש, דרך אגב, זה נושא שתכירו, אני חושב שזה לא נכון על פי דין, אבל יש יהודים, יש רבנים, שחושב שבזמן הזה הראש של הרמב"ן הוא לא נכון, ויש את השלכות הלכתיות. לא לגביית כתובה, זה כבר משהו אחר. אבל משהו הרבה יותר חריף, הרבה יותר חמור. לא שרוב נשים לא בתולות ניסות, אבל עדיין לא רוב כזה. אבל השאלה אם רוב נשים הן כשרות לכהונה. היסוד של הגמרא והעוד דף זה שנשים יש חזקה שהן כשרות לכהונה. ולכן, דרכי אישה כשרה לכהונה. ברמה זאת או אחרת, אני שמעתי את זה בכמה רמות, ואתה יודע, לא פסקל כך בכל עם. כל שמעתי אמירה כזאת, שנשים, אישה יהודיה בחוץ לארץ, או אני אגיד את זה בצורה הכי מסוימת ששמעתי, גם זה לא נכון לדעתי. אישה יהודיה בחוץ לארץ, שלמדה באוניברסיטה, שזה כולם, כי הן יהודיות, אז היא פסולה לכולם. כי יש רוב שהיא נבלה לאסורה. שזה גוי. שמעתי את גרסה קצת יותר חריפה מרב אחד שמכהן בישיבה הזאת, אני באמת מאוד הופתעתי לשמוע את זה, שחושב שרוב נשים יהודיות בארץ ישראל הן סודות לקונה. כי הן נוסעות להודו. והן חוזרות אסורות לקונה, על פי רוב. הרמנה מהרוב, צריכים לדעת, צריכים באמת, רוב זה עובדה. אם זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא גזירת הכתוב, כן? בסדר, אז אני אמרתי את זה במאמר סגור, ובמאמר הוא סגור ומסוגר, ולא צריכים להגיד את זה. אסור לצעוק ככה, אבל צריכים לשאול באמת למה. אז כן, זאת אמרת נכון, זה פשוט נכון. ביהודה זה לא נכון שרוב נשים בתולות ניסות. רשי אמר ספק, ספק זה מספיק טוב, בסדר, זה לא רוב כבר. יש חצי אנשים ניסו בתולות ניסות, חצי לא. אז אם יש רק חצי, אז כשאני עכשיו בודק, אני לא מחזיק אותה. כוודאי חזקת חיוב, אני מחזיק את כספק חיוב. מי צריך להוכיח שבספק חיוב שיש חיוב? חיוב התנאי, אתה צריך להוכיח את התנאי. אז היא תצטרך להוכיח שהיא כמעט התנאי, זה קשה לה, לכן היא לא תקבל. זה שקשה לה זה לא סיבה להגיד שצריכים לתת לה. אם זה היה נכון בכל המקרים, אז יודעים שמשהו לא בסדר. וזה, כן, ביהודה, זה נכון, ביהודה אף אישה, ביהודה אף אישה, לא תקבל כתובה, כי היא לא, היא יכול להיות ש... אז הפוך, כן, בגלל זה, אז זה. בכל זאת, היא לא נישאת בתולה, היא לא נישאת בתולה. היא תקבל כתובה, כי הוא זה האחראי לזה, שזה לא משנה, אבל כן, בעיקרון זה היה.
אז
ברגע
שיש
שני
דברים, יש אדם שמנסה לצינה לו, ויש אדם שמנסה להוכיח שהתנאי קיים, ולכן הוא יכול לצינה לו. אז אם הבנתי נכון מה שאמרנו זה שהסטנדרט והמוכחה לקיום תנאי זה יותר נמוך ממצד ממון רגיל?
לא. לא, הבנו מה זה אותו דבר. אם אתה רוצה להוכיח שיש חיוב, אתה צריך להוכיח שיש חיוב. ואם החיוב שהם מדברים עליו זה חיוב התנאי, אתה צריך להוכיח שהיה, שהתקיים התנאי.
וזה אותו סטנדרט?
כן, צריכים שני עדים. צריכים שני עדים.
אז איך ידענו בין שני ה...
כי אם יש חזקת חיוב, לא צריכים להוכיח כלום.
אבל תמיד שאתה מנסה להוכיח כמעט תנאי, יש חזקת חיוב.
מה?
תמיד שאתה מנסה להוכיח כמעט תנאי, אתה עושה את זה בגלל שיהיה חזקת חיוב.
לא, אם... אני... יש לך שטר ביד, שאני נתתי לך, שכתוב, אם אתה תעשה כך וכך, אני אשם לך כסף. אם אתה... לא יודע מה, אתה... תקן את האוטו שלי, אני אשם לך כסף. אתה עכשיו בא עם השטר ורוצה כסף. אני אומר, לא תיקנת את האוטו. אתה אומר שכן תיקנת את האוטו. מי צריך להוכיח?
אני צריך
להוכיח שאת כן. פשוט, נכון? באמת פשוט. מישהו מפקפק בעובדות? זה ברור. אתה צריך להוכיח, כי השטר לא כתוב שאני חייב. השטר כתוב שאני חייב אם. אז אתה צריך להוכיח שתקיים התנאי. זה מה שרמן קבע בקטע הראשון. ולכן, מספרה זאת, האישה צריכה להוכיח ש... היא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות, היא התקטנה בתולה. אומר הרמב"ן, זה בסדר, כי, אני אגיד את זה בצורה שהוא לא אומר את זה, היא הוכיחה שהייתה בתולה. איך היא הוכיחה? היא לא הוכיחה. אנחנו הוכחנו שהיא בתולה, כי מסתכלים על בית ישראל, גוי בתולה.
אבל זה לא שמענו.
אז לכן בפועל אני לא צריכה להוכיח, אבל אם זה תיקון אותו, אני מסתכל עליך, אני לא רואה יהודי שמתקן אותו. אני רואה בחור ישיבה עם ידיים רכות כזאת שבקושי יכול לקשור את הנעליים של עצמו. אז לא, אז לא, אין שם לא חזק אבל לא רוב שתיקנת את האוטו, ולכן אתה צריך להוכיח. כל שרבן אמר זה תחליף, במקום להוכיח אפשר להביא חזק. שאלתי, חזקה זה תמיד פחות מהוכחה. איך רוב יכול להיות תחליף להוכחה. הוכחה בדינים אמנו צריך להיות שני עדים, לא רוב. אז הרמב"ן מה זה לא רוב, זה לא פוס חזקה. נו, איך רוב פוס חזקה שווה לשני עדים? אז הסברנו, כי אני לא צריך שני עדים, כי אני צריך שני עדים. אני צריך ידיעה. וכאן יש ידיעה למרות שאין ידיעה. זו עוד דוגמה למה שאמרנו בחמש שנים הקודמים. לפעמים יש לנו ידיעה של 100%. כלומר, ידיעה מספיק טובה כדי להוציא. למרות שזה מבוססת על כלום. מה זה מבוסס? כאן זה לא בדיוק כלום, זה רוב, אבל רוב זה אפי דין כלום, כן? אבל מה זה מבוסס? אין לי דעת ספק, אני מגיע למסקנה הזאת בגלל שאני לא חושב יותר מדי. אז אם אני רואה, אז מה צריך להסביר איך אדם יכול להגיע למסקנה שהיא לא בוודאי נכונה, בלי לחשוב. אז זה תשובה, היי, בגלל, אוקיי, בגלל, היה פעם, בגלל שיש, מצד אחד היה פעם, היא נודע בתולה, והרוב שומר על המצב הזה, הרוב אומר שהמצב הזה לא השתנתה. אז אם אני רואה, נגיד ככה, אני הולך ברחוב, אני גם כן פועל, אני מפנה את עצמי לבטן, ולא לראש, אבל אם זה מותר. אני הולך ברחוב, אני רואה ילדה קטנה בגיל חצי שנה. אני צריך לדעת אם היא בתולה או לא. לא, אני רוצה לדעת. אז מה התשובה? כן, כי יש שם שלט שכתוב, אני בתולה, ילדה קטנה. הרוב, מה היא נודע, ביום הראשון כשהיא נודע, אתה רואה בתולה, אתה רואה בתולה. אז הרוב שומר, רוב נשים תולות ניסות, זה אומר שהרוב שומר מה שחשבת ביום הראשון, תמשיך לחשוב ככה, תמשיך לחשוב ככה. אין, הרוב לא משכנע אותי, כי רוב לא יכול לשכנע אותי, בדיני ממונות. אבל הרוב יכול להשאיר את התפיסה הוודאית שהתחלתי בו. זה הספרה, טוב, הבטחתי להגיד, עכשיו אמרתי את זה, מה הצירוף בין רוב ובין חזקה? חזקה זה תפיסה ודאית. היה לה חזקת הגוף, היא נודעה בתולה, היא 100% בתולה ביום הראשון. אז רוב, אם יש ספק בתולה או לא, רוב לא ישכנע אותי שהיא בתולה. לא להוציא מבוא, כי רוב זה לא מספיק שכנוע. אבל אם אני כבר יודע שהיא בתולה, והשאלה זה רק אם אני אסיק לחשוב ככה, אז הרוב לא צריך לשכנע אותי, הוא צריך לגרום לי לא להשתכנע הפוך, לא לשאול שאלות ולא לשכנע הפוך.
זה החזקה לא עושה?
אז הרוב, מה?
זה לא מספיק, החזקה לא מספיקה בכלל?
החזקה לא מספיקה.
למה
לא מספיקה? יש כמה סיבות, אז אני יכול להגיד לך סיבה יותר משכנעת, אני יכול להגיד לך סיבה יותר אמיתית, מה אתה רוצה לשמוע? הסיבה יותר משכנעת היא שזה החזק עומד להשתנות. היא נודעה בתולה, אבל לא תהיה בתולה לעולם. אז בדיני ממונות, אולי רוב בן שנה זה לא מספיק טוב. התשובה יותר אמיתית היא שחזקה לא מוציאה ממון. חזקת הגוף לא יכול להציא ממון. צריכים ידיעה חיובית. אז הסוגיות הבאות אנחנו, יש כמה סוגיות, בדף י"ג, בדף י"ד, ידיעה לנו סוגיות שמוציא ממון או פי, חזקה פלוס. אף פעם לא חזקה לבד. חזקה פלוס מיגו. חזקה פלוס, כאן חזקה פלוס רוב. ויש מקרה שלישי שם. זה שני דברים שמצטרפים ביחד. לא עובדה, אנחנו נברר את זה לעומק. אבל אז כאן, הרוב משכנע אותי לא להשתכנע הפוך, או משכנע אותי לא לחשוב, לא שכנוע. הרוב מרגיע אותי, אני ממשיך לחשוב כמו שחשבתי, בגלל שמיעוט איננו לידת הספק. אז אני אגיד את זה בצורה שלילית. המיעוט איננו לידת הספק. אז לכן אני מגיע לחתונה ועדיין רואה בתולה. רואה בתולה, אז רואה חיוב. רואה חיוב, הוא צריך להוכיח שלא היה, שלא היה חיוב. זאת מסקנת הגמרא. כלומר, הרמב"ן דיבר לפי מסקנה שמה, שגם בגליל, גם בגליל הוא חייב מעצב הדין, אלא שכתובה דרבנן, אז זה האמינו לו. אנחנו צריכים להסביר, אבל מדיורייתא, כלומר, אם זה היה כתובה מדיורייתא, אז גם בגליל הוא לא, הוא צריך לשלם. הסיבה היא בגלל שיש רובה וחזק.
אז אם זה באמת
מדיעה,
אז הייתי יכול להוציא
מבול רבי
את זה, גם אם אין חזקת חיוב.
זה הפשט. אתה בעצם רואה את הלשון של הראייה, זה נכון. מה זה, החזקת חיוב זאת הידיעה. אני יודע שהוא חייב. לא שאני יודע לכן לא צריך לחזקת חיוב. חזקת חיוב זאת הידיעה הזאת. אני יודע שהוא חייב עד שלא יוכח אחרת. כן, ולכן אתה בעצם יכול להוציא ממון, כי יש ידיעה. אז אני מעדיף את הלשון שלך ולא את הלשון של אביאן. זאת אומרת, לא שהאישה מוחזקת, אלא שהוא מוחזק, אבל יש ידיעה שמוציאה. זה אותו דבר, כי הידיעה שמוציאה זה לא ידיעה חיובית, זה שמחזיקים אותו כחייב. מחזיקים אותו, השאלה, מחזיקים אותו, אז הוא מוחזק. אז אני מעדיף לשמש במילה מוחזק בשביל המובן המצומצם של מוחזק על ידי תפיסה פיזית, וכאן מדובר במוחזק אחר, בעל החזקה. אבל זה לא במקרה של אותו מילה, כאן זה לא שם נרדף. יש מוחזק כזה, מוחזק כזה. שניהם מוססים, הסיבה שזה מועיל זה בגלל שהם מוססים על אותו עיקרון. מוחזק הוא מוחזק בגלל שתופסים אותו כבעל, ובעל חזקת חיוב יכול להוציא כי מחזיקים אותה עוד יותר כהיינים אמיתיים. כלומר, הבעלים שצריכים להיות הבעלים, הבעלים שצריכים לקבל את זה בהמשך. לכן זה מתגבר. אז אפשר לקרוא גם למוחזק, אבל זה ישבש את ההבנה ואת הלשון, אז אני מעדיף את הניסוח שלך. הוא מוחזק מבחינה טכנית, אבל היא מוחזקת באמת. היא מוחזקת באמת של האמת. היא באמת, אני חושב שמגיע לה. ולכן פוסקים.
למרות שאלינו סברה שידיעה, לא יודע מה צריך יותר כוח מאשר ידיעה בעל.
כן, כן, כן. אני רק היה לפני יומיים, אז אני עדיין זוכר. כן, הסברה שעכשיו מבוססת על דין אחר במוחזק. זה שמוחזק הוא מוחזק כי תופסים אותו כצודק. בקרה הזה, תופסים אותה כצודקת. אז לכן זה יותר חזק. איך, אני אמרתי סברה שצריכים לפתוח את האצבעות, אז זה צריכים דווקא ראי. איפה אמרתי את זה? כדי להסביר למה ספק ספק לא מוציא. אם ספק ספק יכול להוציא, אז גם חזקת חיב יכול להוציא. אמרתי שכדי להוציא משהו מהידיים, שמישהו צריכים כוח, ולא רק אמת. הכוח צריך להיות הוכחת אמת. זה סברת ההשפעה, למה ספק ספק לא מוציא. אז אבל אז אבל כאן זה יותר טוב. למה זה יותר טוב פה? אתה כבר שואל אותי. למה זה יותר טוב פה? חזקת חיוב זה יותר טוב מספק ספק.
כי יש כוח. זה הכוח מוצא.
כי כל המוחזק, כי זה תוקם את המוחזק בקשקה שלו. הוא מוחזק. איפה הוא מוחזק? כי הוא מחזיק, כן? אבל הוא רק מחזיק מכוח זה שחושבים שזה שלו. אם אדם, נגיד ככה, אני לביתי כסף. אני הלוויתי כסף שלך, אני מלווה לך כסף. עכשיו, מי מחזיק את הכסף? אני צריך את הלוב. אתה מלווה לי כסף, אוקיי? מי מוחזק בכסף? אני הלוב. מה זה מוחזק? זה שלי, הכסף שייך לי, כן? אמר לי, יש חזקת חיוב. תגיד, אני אגיד, מחלת? אני לא נאמן. למה לא? בסדר, אבל איך אתה מוציא ממני? צריך עם ראייה חיובית כדי להוציא. התשובה היא שאדם שלווה כסף, אני אגיד את זה קודם כל, למשל, האצבעות שלו לא סגורות כל כך חזק. הוא לא מחזיק את הכסף בעצמו. הוא מחזיק את הכסף בתור שלו, אבל הוא גם חייב, יש לי חובות בעולם. אז לפתוח את האצבעות של אדם שחייב כסף, זה לא קשה. כי אתה לוקח מה שמגיע לי. אם אני טוען, גזלת, ואתה אומר, לא גזלתי, אז לתפיסתך, אי אפשר לתקוף אותך. אבל אם אני אומר, הלוויתי, ואתה אומר, נכון, לוויתי, אבל הייתה מכילה, או קראתי, או משהו כזה, אז אתה מודה שהכסף שאתה מחזיק, אתה מחזיק אותם בינתיים, עד שלא הגיע זמן הפירעון. אתה טוען שלא הגיע זמן הפירעון, שאתה אומר, למה לא הגיע זמן הפירעון? אז זה, לא צריכים כוח כדי להתגבר עליך, רק צריכים להתעלם מהטענה שלך, ואז נשאר שאתה מודה שאתה חייב. ואני מתעלה מטענת המכילה. אז אם אתה חייב, אתה צריך לשלם גם בלי כוח. כי אתה בעצם מודה.
אז לפי דקה של ההשפעה צריך להיות בכל המקרים חוץ מכתובה. ההשפעה מה... אז זה היה מקום לחלק ולהגיד שספק ספק על עצמו ממקשת כתובה, שיש לי איזשהו יסוד כלשהו של חזקת חיוב, אז כן היה מקום להגיד שזה יעבוד.
ספק ספק זה שם... מה? אז אני אומר, חזקת חיוב מחליש את התפיסה. ספק ספק לא מחליש את התפיסה.
אבל הסוגיות שלנו פה זה סוגיות של כתובה, והרשב"א אומר את זה לא רק באופן כללי.
אני מנהל כתובה, אבל למה לא להגיד חזקת חיוב שם? בסדר, צריך לחשוב על זה. כלומר, אתה אומר שבכל מקרה תמיד יש חזקת חיוב.
חזקת
חיוב
ממש לא
חזקת
חיוב. אבל
אני אומר
לסוגיה שאין
פה
חזקת חיוב, שזה בדיוק
הדיון. אין חזקת חיוב.
אם היא לא
בתחילה. כן, טוב, אני צריך לחשוב על זה. זה ברור
שזו
תשובה, אני צריך לחשוב על זה. בסדר, הבנתי. עכשיו, אני רוצה להבין את הנקודה הזאת יותר, על ידי דבר שאני חטאתי, לא מתן לכם את המלא מקום. הרמב"ן כותב, איקה רוב נשים תולדות נישאות, ואיקה נמי חזקת דגופה. פשט הפשוט במילים האלו, מה זה חזקת דגופה? חזקת בתולה, נודעת בתולה. זה בדרך שאתה נכון לך, במפורש בחלק מהראשונים. יש רמב"ן במלחמות בתחילת פרק שני. המלחמות הראשון בפרק שני. אבל המור שם אומר גם את מה שרק אמרנו. זה במור השני שם. וכיוון דבוב נשים בתולות ניסות, כי לא ראתי עדה מהבי פירש לרב כמה אקשן. כלומר, הזמרה שם יש שם לשון, זאת אומרת, כיוון שרוב נשים בתולות ניסות, אז היא לא צריכה להביא עדה. אז הראשונים, הבעל המון מאוד מופתע, מה זה רוב? רוב לא יכול להוציא כסף, האישה מוציאה. אז אם רוב נשים בתולות ניסות, למה היא לא צריכה להביא עדה? איזושהי שאלה שם, זה רק רוב. אז הוא אומר, אולי זה ברב. רב סובר ש... אז אם אמרו, זה תירוץ נוראי, כן? אבל זה תירוץ ראשון, זה לרב. אז הוא אומר, לרב כמקשי, כדי כמקשי נעי מיני בבא בטא. ויש לומר, אפילו לשמוע, כלומר, ביניהם נעי, אף אגב, דיינו חמום לכל הרוב, בשום דאחר, איקה טלתי, רובה וחזקת בגופה. אוקיי? הוא ממשיך, אבל זה בעצם מה שעכשיו קראנו ברמב"ן. ברמב"ן ובלמור מסכימים, וואו, מצוין. הגיע את השלוש. הוא ברמב"ן. הרמב"ן אומר, רמב"ן כותב, מביא את הבלמור, רמב"ן כותב, לקה אחר חזקת בגופה. זה ביש למקור נעשה את הנאירה של נישאי, איך חזקת בגופה. זה לא חשיד אין שם מזינת. זה בנות ישראל בחזקת קשות אין עומדות. אבל במשנתנו וכולו. אז הרמב"ן אומר, שבנאירה, במקרה שלנו, נאירה, אתה צודק, יש שם חזקת בגופה. למה? למה יש חזקת בגופה? זה אומר משהו אחר. לא בגלל שהיא נודעה בתולה. יש חזקת בגופה בגלל שלא אומרים שאישה ישראלית זינתה למה? לא בגלל הרוב. הרוב זה השותף, יש רוב החזקה. רוב בנות, רוב נשים בתולות ניסות, ויש חזק, איזה חזק יש? הוא אומר, חזקת קשרות. בגלל שהזנות זאת עבירה, זאת הייתה עבירה, לא הייתי אומר את זה. למרות שנגיד ככה, האם רוב נשים, האם אישה הזאת היא מוקת עץ? אז אתה יכול להגיד, יש לה חזקת הגוף. היא נולדה, לא מוקת עץ. ורוב נשים, זה עובדה, סטטיסטית, רוב נשים לא מוקת עץ. תגיד. אבל זה לא מה שרמב"ן אומר פה. הוא אומר, אצלנו כאן זה בגלל האופי המיוחד של זנות, שיש במפורש חזקת קשו. מה זה חזקת קשו? זה עוד חזקה. אנחנו מוסיפים עינוי על עינוי. מה זה חזקת קשו? חזקת קשו זה לא פשוט שאדם נולד צדיק, אז הוא עדיין צדיק. זה לא חזק דמי קרה. מה? מעמד
הלכתי.
כן, שעל פי דין לא מחזיקים אדם בראשי. יש, זה דין מיוחד. אם יש לי ספק אם אתה עברת עבירה או לא, אז לא עברת. לא בגלל שאתמול לא עברת. זה לא חזק את דמי קרבה. אולי יש אנשים שנולדים רשעים. זה לא זה. אלא מה? זה פשוט, זה הנחה משפטית של פרומקאט, כן? אסור להחזיק אדם כרשעי. אתה צריך להוכיח שהוא משעי. יש אדם חזקת קשות, כי ככה אתה שבוך הוא בולת העולם. ככה הוא ציווה, כן? זה מין, זה מה שנקרא משפטית...
חזקת החפות.
חזקת החפות, כן? אתה... למה? למה יש חזקת חפות? העולם המשפטי לא מאמין בחזקת דמי קרבה. ברור, כן? זה המצאה הלכתית. אז למה אדם נכנס לבית הדין הוא בחזקת חפי פשע עד שלא יוכח אחרת? כי זה ראוי ככה, כי אסור להתחיל, אסור להיות כזה ציני שאתה רואה את כולם וזה לא מבוסס הרוב. זה גם, נכון, זה לא לדעות. מה יקרה לי? יש רוב עצום של הפוך, האמת שעל פי דין, על פי המשפט, גם ככה, גם אם אתה מסתובב ברחובות העולם, אז כל אחד יש לו חזקת חפותה שלא יוכח אחרת, למרות שהרוב אומר שזה לא נכון. זה דין. אז למה הרמב"ן אומר את זה? שיגיד חזקת הגוף. אז הוא אומר, יש לה חזקת הגוף, כי יש לה חזקת כשרות, כי היא לא מזנה. לא תעשה עבירה. דרך אגב, סתם, זה מאמר מוסגר, איזה עבירה מדובר, זה לא עבירה עבירה. כן, המעמד העבירתי של זנות של בתולה הוא לא... זה קשה לדעת מה עבירה. יש חמישה שחושים שאין עבירה, אבל זה לא משנה, זה כנראה זה כלול גם כן בחזקת כשרות. זה לא בסדר. אז יש חזקת כשרות שהיא כשרה. לא רק צדקת, אלא כשרה. מה הרווח? אז חשבתי שאולי ברמב"ן, הרמב"ן רוצה... יכול להיות שהוא רק אמר את זה בגלל שיש שם איזה קושה או משהו. אבל יכול להיות שיש הבדל, יש הבדל בין חזקת כשרות לבין חזקת הגוף. חזקת הגוף, כשלחץ עליי, רציתי להסביר, מניחים אתמול, ראיתי אותה בוודאי כבתולה, לכן אני ממשיך לחשוב עליה כבתולה, ומה שומר עליי לא לחשוב אחרת? הרוב. אז אתה לחצת, אבל אני אמרתי, אבל חזקת הגוף לבד לא יכול להוציא. הרוב רק שומר, אז למה היא יכולה להוציא עכשיו? אז יכול להיות שרמב"ן אומר יותר מחזקת הגוף. חזקת כשרות, זה יותר חיובי מחזק דמי קרב. חזק דמי קרב אומר, אתמול ודאי בתולה, היום אין סיבה לחשוב אחרת, אז היא עדיין בתולה. חזקת כשרות זה חיובי. התורה מצווה לאנשים להיות צדיקים. אתה צריך לראות, אתה חייב לראות כל אחד כצדיק עד שלא יוכח אחרת. אז אני, זה לא רק שאין לי סיבה, אני רגיל עכשיו על החלק הצדיק, אז אני ממשיך אותו על החלק הצדיק. גם אם זה לא היה לך עבר, יהודי בא אליי, אני רואה, אני חייב לראות אותו כצדיק, כן? זה דין שאנחנו צריכים לעטות את ה... לדון כל אחד לקו זכות, כן? משנה בעבר, דוידן כל אחד לקו זכות. אז יכול להיות שרמב"ן כדי לחזק את הספרה הזאת, איך אתה יכולה להוציא כסף בלי ראייה? אין להוציא כסף בלי ראייה. אני צריך לראות אותה, רשבתי, אבל רשבתי גם לגבי הרשב"א והספרי צפייקה. כן, חזקת קשות זה יותר חיובי. חזקת קשות, נכון, אין לזה בסיס. אין לזה בסיס עובדתי, אין לזה בסיס ראייתי. אבל התוצאה, שורה תחתונה של חזקת קשות, היא שאני יודע בחיוב. התורה העידה. שני עדים טובים, שמיים וארץ, משה ואהרון, העידו שהבן אדם הזה הוא צדיק, עד שלא יוכח אחר. ואז, ביחד עם הרוב, אז יש לי עובדה גמורה, ולכן היא ממש מוחזקת כבעלת החיוב.
אבל זה לא
כדאי
להסביר אותה.
אני מעלה את זה, אני לא בטור, זה מה שאפשר פרמבה, צריך לראות את הגמרה שם, למה הוא אמר את זה שם. גם בגלל שהרמן כאן כתב חזקת הגוף, יש איזה פירוש, כלומר, שם הוא כתב חזקת הגוף. יש לחזק את הגופה כי יש לחזקת קשות. יש שם, לשוני, זה לא סדר מה שהוא עושה. לחזק את הגופה זה ביטוי עם פשט סטנדרטי. הגוף היה ככה, החזקה ממשיכה. אז יכול להיות שגם כאן הוא מתכוון לחזקת קשות, משהו שלא, אני לא בטוח, אבל אני יודע, זה רק בגלל שהשאלה הייתה שאלה טובה. איך בדיוק הצירוף עובד? אז יכול להיות שצריכים באמת להיכנס עמוק לשאלה הזאת, אז זה הבדל בין רוב פלוס חזקה לבין רוב פלוס חזקת קשרות, כלומר, לא כל דבר עובד. המטרה הסופית היא להגיע למצב שבו אתה פשוט רואה חיוב. אם אתה רואה חיוב, אז גם תוציא, עד שהוא לא ישכנע אותי לא להוציא. אבל זה לא בעיה להוציא אם אני יודע שאני צודק. מה זה יודע שאני צודק? אם זה מה שמחזיקים, אם זה מה שנראה לנו, אז זה מה שעושים.
במיטב זיכרוני זה הנקבה אומר שהסיפור...
מי?
במיטב זיכרוני זה הנקבה, אני לא בדיוק זוכר, אתה יודע? שהסיפור של יהודה זה משום מתגורי דעת. איך זה מסתדר פה השיקולים
שם? מה זה משנה?
לא. לדוגמה, אם זה אומר שהוא אומר לו עדיין ביער, עוסק ביער, מה אני אגיד? זה עוד משהו לכת.
ודאי מהגמרה הזאת שלנו פה, אי אפשר לברוח מזה, הגמרה אומרת שביהודה יש לפחות ספק ביער. לפחות מזה אי אפשר לדעת. כי זה משפיע על הנאמנות של פתח פתוח. זה צריך להיות קשור לפתח הפתוח. אז ביהודה יש לפחות ספק אם הייתה ביה לפני כן, וזה יסביר את הפתח פתוח. לפחות בזה אי אפשר לדעת. מה שבקום שעדיין פתוח לדיון זה אם זה ודאי ביה, או הספק ביה, או נגיד כך, המינימום, אולי קצת פחות ממה שאמרתי, כי זה מספק, זה גם מספק ביה, אבל המינימום מה שרשי אומר. זה לא הייתה ביה, הייתה רק, איך שיפתק, חיבה, כן? אבל זה גם יכול להיות ביה. זאת אומרת, יש לפחות ספק ביה שלא בכוונה. זה מבחינה חברתית, זה המינימום. מבחינה הלכתית, זה אומר ספק ביה. אבל הגמרא שלא אומר מפורש שיש ספק ביה. השאלה בראשונים, כיוון שהגמרא היא מאוד סתומה ולא מסבירה את הרקע, למה עשו את זה, מה הייתה המטרה, ואז מה זה מתאים, אבל איכשהו, יכול להיות שהם רק עשו ייחוד. כשהם יכירו זה את זה, ואחר כך נגיד, האגמון לא יטריד את היחסים שביניהם. אבל מטבע הדברים, כפי שתוספות אומר, אז אם עושים ייחוד, אז על פי דין יש ספק ביה. הגמרא מפורשת שיש ספק ביה. אם מישהו יש לו פשט שלא מתאים לזה, אז הוא לא צודק, כי הגמרא היא מפורשת פחות או יותר, שיש לפחות ספק ביה. זה בקשר למה עשו את זה, למה ציפו, ומה רצו שיהיה, מה הרב שסידר את זה, הוא חשב שיקרה. אנחנו שואלים לא מה הייתה המטרה, אלא מה קרה בחדר. מה שקרה בחדר זה לפחות ספק ביה. זה מה שכתוב.
במקרה של רמב"ן אנחנו מצדיקים את חזקת חיוב וחזקות, צריכים רוב וחזקה בשביל בעצם לטעון שאין לדעת לספק. אבל ביהודה אנחנו לא חושבים, טענו גם שאין לדעת לספק, אבל לא ביססנו את זה בעצם באותם כלים של הוכחות.
נכון, זה ספרה, זה לא ספרה אחרת, זה טיעון אחר, זה טיעון, דעתי יותר חזק. מה זה יותר חזק? זה באמת יותר חזק. אבא מן השאלה הגמרא, אבא שאלה הגמרא, אז בגליל כן, בגליל הוא כן נאמן, וביהודה לא. זה חייב להיות יותר חזק. אז הסברה, אני חוזר עכשיו להתחלה, הסברה של הרמב"ן הוא שכל אישה נורמלית היא בחזקת מקבלת 200, עד שהוא לא יוכיח אחרת. בעיקרון. בפועל לא, כי יש תקנה דרבנן לגבי כתובה, אבל מה שהגונים, מוצאת הגונים אשר, כל שהוא מוצאת הגונים, שלגבי תוספת כתובה, שם הולכים לפי דין. בכתובה כתוב שנתן לך 150 אלף שקל. בתוספת כתובה, זה לא מעניין את חזר, זה לא תקנה דרבנן, זה התחייבות אישית. אז בזה, הוא לא יכול להיפטר. הוא לא נאמן. ובכל זאת זה המסקנה של הסוגיה, אבל והסיבה היא בגלל מה שרמב"ן מסביר, חזקת חיוב רוב החזקה. עכשיו המצב ביהודה הוא יותר גרוע, כי שם אפילו לא יתנו את הספרה הזו, הייתי אומר ש שהוא כן נאמן, כמו שנגיד בכתובת הרבנן באמת, אבל אפילו כתובת הרבנן ביהודה לא גובים. אז צריכים ספרה נוספת, אבל שהספרה נוספת הולכת באותו כיוון. הספרה נוספת אומרת שהאישה היא בחזקת חיוב עד שלא יקרה משהו, ביהודה זה לא דווקא בגלל הרוב הזה, אלא בגלל שהיא גם הוכיח את הכל, הוא אפילו לא מערער, ובגליל הוא לא מצליח להוכיח שהיא לא בתולה, שהיא לא בתולה, אם הוא לא מצליח להוכיח שלא בתולה היא מקבלת, זה החידוש, שהוא צריך להוכיח. כשלא ידעתי שהוא צריך להוכיח, אבל לפחות הוא צריך להוריד ספק. ביהודה אפילו את זה אין לה. כי אין לו טענה, אין לו זכות, אין לו יכולת של טענה. בשביל להגיד
שאין לדעת
ספק,
אני חייב לחפש בעצם את הכלים היחדים שיתמכו בזה בשביל לטעות שאין פה ספק, למשל לרוב החזקה, או שאני יכול לסתם לסברה, כאילו, לא נשמע לי שיש פה לדעת ספק.
המצאנו סברה חדשה, נכון. אין לדעת ספק, אני חוזר ומטריע, אני חושב שאמרתי את זה פעם, אני חוזר ומטריע, סברת אין לדעת ספק היא סברה חזקה ביותר, סברה נכונה ביותר, היא גם סברה מסוכנת ביותר. משום ש... לא תמיד ברור, אתה אומר אותו ביבטן. כלומר, למה יש מחלוקת תנאים, יש מחלוקת תנאים בדף י' ד', בדף י' ד', רבי יהושע סובר שראו שנתייחת, יש לדעת הספק. גמליאל אומר, המד אישה חזקתה. ראו שנבלה, אבל לא יודעים למי, היא פנויה, היא לא יש לי שם. פנויה שנבלה לאדם X. אם זה ישראל, אז היא קשר. אם זה גוי, אז היא פסולה לכהונה. רבי גמליאל מודה במקרה השני. הוא חולק על ייחוד ומודה בביאה. מה ההבדל? הם חולקים על מה גורם לדעת הספק. רבי יהושע אומר, תראה, ייחוד זה חריג. יש איסור, אישה לא אמורה, בתולה לא אמורה להתייחד עם גברים. אז היא כבר שברה את החלון, כן? היא כבר עשתה משהו, אז יש שאלה, מה קרה? האם נבלה או לא נבלה? יש שתי אפשרויות. אז למרות שאחד, עכשיו יש עוד הבדל, ששם זה חיוב או שלילה. האם לא קרה כלום, או לא נבלה, או כן נבלה. אז המוניל אומר, למה לא חשוב שהיא נבלה? אבל אם היא כן נבלה, רק או לפלוני או לאלמוני, אז ברור שיש שם את הספק. למה? כי היא ודאי נבלה. אם ודאי נבלה, יש שתי אפשרויות. אבל ודאי נכנסה לחדר, אין שתי אפשרויות, כי לא קרה כלום, זה לא שווה לשירות שכן קרה משהו. כן? אז אני אומר, אבל זה מחלוק התנאים, אז רבי שוב חושב שלא, אפילו כן קרה ולא קרה, שבדרך כלל הייתי מעלה לספק, אולי יורד גשם, לא, אין לדע ספק. אז למה אומרים אולי נבלה? תשובה היא כי, טוב, אני נכנסה לחדר לבד, היא לא אישה נורמלית. אז זה כבר, איך אני אומר, הבטן אומר, הזדזעתי. אני ראיתי משהו, אמרתי, וואו, מה קרה? אז אתה אומר לי, תירגע, לא קרה כלום. אני אומר, אולי קרה משהו? מה פתאום שאומרים, אולי קרה משהו? כי כן קרה משהו, מה קרה? התייחדה, זה כבר משהו, ושאול אם קרה עוד משהו. אבל גם אני לא חושב שלא. ייחוד זה ייחוד, ביה זה ביה. זה כבר אומר, היא יצאה לרחוב, ואתה יצא דינה. אז האישה יצאה לרחוב. נו, ואולי, אולי נבלה. אז לא נגיד את זה. למרות שרשי אומר על דינה, שכן צריך להגיד את זה, ואתה יצא דינה, שהייתה יצנית, כן? אבל בסדר, זה בורט מוסר, אבל פידין, בצאת לרחוב, איננו לידת הספק. נכנסה לחדר לבד. רבי יהושע מזדזע, הוא מסתפק, גמליאל אומר, אני לא מסתפק. נבלה, כולם מסתפקים. זו סברה שלפעמים הגבול הוא לא ברור. אז כאן אנחנו אמרנו, אני חושב שזה הגיוני, אמרנו שהוא צריך כאן לתת לנו ממצא שיגרום לנו לשאול מה קרה. אדם שומע פתח פתוח מצאתי בגליל, נתן לנו ממצא. למה? כי זה חריץ, לא הצפוי. אז לכן זה דורש הסבר, כל דבר שהוא מפתיע דורש הסבר, יש שני הסברים. שני הסברים זה ספק. אבל ביהודה אמרנו, וזה הטענה שאין קטנה, שביהודה להגיד פתח פתוח מצאתי זה לא להגיד כלום. לכן אין כאן ממצא חריג, אז זה לא דורש הסבר, לכן אין לדעת ספק.
אולי זה יותר מתאים משתת התוספות, דווקא שאומר שזה יותר קרוב לוודאי מאשר ברש"י, שזה רק ההשוואה שאם בן אדם מה אחרי 30 שנה שהוא נשוי לאשתו, ואותו עם פתח פתוח, זה נשמע יותר ודאי.
אוקיי, זה בדיוק השאלה, שאלתי, למה התוספות דחה, למה התוספות הביא תירוץ שני? כי הוא הרגיש משהו לא טוב בתירוץ הראשון. כן, אז זה הגבול שדומים לה, אפשר להגיד זה מוחלט, הוא לא מקבל את הספרה הזאת בכלל. כלומר שהוא כן מקבל את הספרה הזאת, אבל הוא לא חושב שהמקרה הזה, בגלל שיש אולי לפני כן, טוב, זה אולי עם בסיס, כן, יש אולי לפני כן, אבל לא, יש מנהג כזה ביהודה, שמנהג הזה הוא רק ייחוד, זה דומה למה שמעתי ביום ביושע, זה רק ייחוד, ייחוד זה לא ביה. אוקיי, אז לגבי זה, לגבי לטעון אחר כך, זה כמו לא להגיד. הרמב"ן, אם אני אקרא את הרמב"ן על זה, אז זה לא כתוב במפורש ברמב"ן, זה ודאי, אבל טוב, הרמב"ן כותב ממש דבר הסופי שלו, הקטע האחרון, והוד עניין ביהודה הוא דלומץ איתו, נתנת פתח פתוח, תיימא דמילתא, דכיוון דלא תאין, כיוון שנתייחד עמה בבית חמיו, צריך להיות, כיוון דלא תאין, כשנתייחד עמה בבית חמיו, שוב אין יכול לטעון. כשבינו מיבמות, פרק ב', תנת נתונים כל המדיום, דבר בימיה ויוסף מניסטר. ותן לי, מביא את הגמרא ביממות, שאומר שיש לך רק 30 יום לעשות תנת פתולים. מה הסיבה? ורבי יוסף אומר אפילו רק מיד. והחינם, מכיוון שנסתרה אמו לשם כך, מה חושב הרמב"ן על המציאות? נשמע שהוא חושב שיש ודאי ביה, היא נסתרה אמו, נתייחדה אמו ביהודה בבית חמיו לשם כך. אז הוא אומר שהוא היה צריך לטעון מיד. אם הוא לא בא לה, אז כן הוא לא טען מיד. כנראה שהרבן באמת חושב שיש ודאי ביה. כשחד לחופה, כשנכנסה לחופה, דמי, והול ולא טען מיד, שוב אינו טועה. בדברי רש"י בכאן אינם נוחים. הרבן אומר, אני חולק על רש"י. איזה רש"י? אז ברשפ"א זה מפורש, המאדיר של המהדורה שלי, בוגר הישיבה עזרא שפט, מצא רש"י בסוף הדברים, ברשפ"א זה מפורש, זה הרש"י שקראנו. הרשפ"א, זה מקרה קלאסי, כמו שראיתם, הרשפ"א לא מצטט את הרמב"ן בשמו, אבל הוא שואל את שאלת הרמב"ן, מביא את התירוץ הראשון, מביא את התירוץ השני, כותב את הקטע הזה, ואומר, ורש"י לא צודק, מביא את כל הרש"י. ברור שהוא העתיק מרמב"ן, והוא מוסיף רק דבר אחד, הוא הביא את כל הרש"י, אז הוא הבין שהרש"י של הרמב"ן זה הרש"י שלנו. אז מה הרש"י כאן לא בסדר? אז אולי, אני חושב שזה, הרש"י אמר שזה רק ספק. אם זה ספק, אז הרמב"ן לא מבין, אני חושב שהוא כן יכול לטעון אחר כך. הסיבה שהוא לא יכול לטעון זה בגלל שכמו שלא טען מיד, שוב לא ייטעון. יש חזק נגד חזק, החזק אין אדם מוצא פתח פתוח, הוא מחכה חודש. פתח לא יוד בחודש. ולכן אז הוא לא יכול לטעות בכלל, הוא מאבק, הוא מכיוון שלא טען, שוב אינו טוען. מה הצליל של המילים האלו? מי שומע לפני כן בהתחלת הדיון, מי שומע ביטוי? אין לו זכות טענה. זה מה שהוא אומר, כיוון שלא טען, שוב לא ייטעון. זה נכון, אנחנו לא נקבל את הטענה שלו, אבל השימוש בלשון הזאת בא להגיד שאם לא טענת בזמן, אחר כך את בא לטעון, אז אנחנו לא מקשיבים לך בכלל. אין לו זכות טענה, הוא לא... הוא לא מדבר, הוא לא בגלל שאנחנו כועסים עליו, זה לא שפוסלים אותו מלטעון. הטענה איננה טענה, כי זה לא מזעזע אותי, לא גורם לי, לא מודי ספק. להגיד, הבן אדם, שחודש אחרי שהוא בא עליה, מה ביבמות? סתם, לא ביהודה. אדם נסע אישה, אחרי חודשיים בא ואומר, מצאתי פתח פתור לפני חודשיים, למה לא באתי עד עכשיו? הייתי עסוק. אז רבי יוסי אומר, רבי מאיר אומר, רבי יוסי אומר, הוא לא יכול לבוא מיד, רבי מאיר אומר 30 יום. יותר מ-30 יום? מה פתאום? מה זה, מה פתאום? כי אדם לא יאמין את עצמו לחכות 30 יום מדבר כזה שהוא צריך לזה גבר בשעת הניסיון. אז זה אומר שלא מקשיבים לטענה כזאת, שוב לא איתו. זה לא... זה יכול להיות עדיין נכון. הייתי רויה בבית הסוד, זה יכול להיות נכון. אנחנו לא מתייחסים לזה בכלל. אז זה הרמב"ן, כן? אני אומר, הספרות הן אותן ספרות, אבל הוא אומר, רש"י, מה זה אינם נוחים? זה לא, הוא לא, לא חושב שרש"י קסה כאן טעות הלכתית. הוא אומר, אבל זה לא מסתדר, זה לא פשט טוב. מה, בגלל שם השם, שכח. רש"י רוצה גם להאמין לו, וגם לא להקשיב לו. הרמב"ן, אבל לא מאמינים לו בכלל. כי מן הסתם הוא היה צריך לבוא לפני כן, הוא לא בא. להגיד שמאמינים לו, אבל לא מתייחסים לו, כי חושבים שהוא שכח, אז זה לא נוח. מה זה לא נוח? זה דחות במציאות. להגיד שבן אדם ישכח. לכן הוא לא אוהב את רש"י. אז לכן הוא צריך להגיד דבר שאולי רש"י לא רצה להגיד, שיש ועד הביע. יכול להיות שרש"י לא רצה להגיד את זה, כי זה באמת דבר מוזר. אם ועד הביע, אז יש לו את הגמרא ביבמות. שמי שבא על אישה, יכול לטעום טענת פיתולים אחרי חודשיים. משום ש... לא מאמינים לו. כנראה שזה לא עובדה. אחרת הוא היה בא, הוא היה בא בטבעי. זה באמת מחלוק בין הרמב"ן לבין רש"י. לגבי הפרט הזה, אולי זה גם מסביר את התוספות, אבל זה לא משנה את הפשט הלמדני שיש בו. השאלה היא איך אני, למה אני לא מקבל את הטענה שלו? רש"י אמר דבר שבמציאות הוא דחוק מאוד באמת. נגיד שאדם בא ואני אומר 100%, אבל אולי שכחת. מתי אומרים דבר כזה? אז רש"י כנראה חושב, טוב, חתנים אומרים, יש כאן נסיבות מיוחדות, אולי לא מוצא לדם סתם. ואדם בא ואומר טענה, נגיד, לא, אולי שכחת? מה פתאום, אדם אומר שהוא לא שכח. אבל כאן כנראה חתן, אישה, לא יודע, אפשר לטעון טענה כזאת, אז הראשונים חושבים שזה לא נוח. אם אנחנו רואים זה מגוחך, זה לשון יפה לשיטת רש"י. ברשב"א זה מפורש על באיזה רש"י מדובר, והוא טועה מה שכתב פה. הרשב"א הוא מפרש מוסמך של הרמב"ן, זה פייר, זה פייר לעשות. טוב. טוב, זו הנקודה העיקרית כאן, בסיכום. אני אסכם את זה בצורה, בכותרת אחרת. השאלה היא מי מוחזק, זה באמת השאלה. מה שביד אמר בהתחלה, זה באמת שאלה, מי מוחזק בכתובה? אז כל הגמרא תפסה כך שהוא מוחזק. לכן בספק הוא לא משלם, כן? ברגע שיש ספק הוא לא משלם, כי תמיד יש ספק במקום שלנו. אז ודאי שהוא מוחזק, כי על הכסף שלו, הכסף הכיס שלו, הוא מוחזק. הגמרא... רומזת לנו, והרמב"ן מסביר לנו בצורה מפורשת שלא לגמרי. כלומר, אני יכול להגיד את זה בכלל משתי הצורות שאמרתי, אז אני אגיד את זה בצורה שאני חושב שנכונה, בטח שהוא מוחזק. אבל זה לא משנה. גם אם אתה מוחזק, יכול להיות שהמוציא הוא בעצם מוחזק. כלומר, המוציא לא צריך להביא ראיה. הוא מוחזק בראש, למרות שהוא לא מוחזק בכסף. רוצים לקרוא לו מוחזק אמיתי, רוצים להגיד שהוא לא מוחזק, זה לא משנה. הביילים הוא מוחזק טכני, אבל בנסיבות מסוימות, אם לא ערערנו על חזקת הבטולה שלה, שרבן מסביר שזה בא בגלל שיש גם רוב, מקבל, אבל אם לא ערערנו על חזקת הבטולה שלה, אז אישה שטובת כתובה, מגיע לה. תקרא לזה מוחזק, לא תקרא לזה מוחזק, אבל היא במקום מוחזק, היא המוחזקת האמיתית, עד שלא יוכח אחרת, באיזו נסיבות, אז זה ה... זה צריכים לראות את ה... יש כמה הבדלים קטנים בין הראשונים כאן, אבל בעיקרון זו הספרה. המסקנה של הסוגיה היא שזה תמיד נכון. אלא שעל פי דין לא פוסקים ככה. כי בכתובה דרבנן החליטו בכל זאת להאמין לו. ומצד אחד הוא מוחזק טכני, ולמרות שיש לה חזקת כשרות, כיוון שהוא בכל זאת אמר שלא, פתח פתוח מצאתי, אז זה לא אמור באמת לשנות את המצב, אבל הם אמרו והם אמרו. למה הם אמרו? אני לא בטוח, אבל אז מדרבנן זה שונה. אם כתובה זה דיורייטה, או בתוספת כתובה שהיא בטח דיורייטה, כלומר לא דיורייטה, אלא חיוב אישי, ולכן זה חל מדיורייטה, אז הגאונים אמרו, והראשונים הסכימו, שהיא נאמנת, ולא הוא, איך היא יכולה להיות נאמנת להוציא. אז הרמב"ן הסביר, מה שהוא הסביר. עכשיו, היה תירוץ ראשון ברמב"ן, שהרשב"א גם הביא אותו. אחר כך הרתבה, נמלא הרעה, החליט לא להביא אותה, אחר כך התווה עליו בעקבות הרע וגם לא הביא אותה. התירוץ הראשון אומר שאם היא בריא, היא אומרת בתולה הייתי. אם היא הייתה שותקת או הייתה אומרת משהו אחר, אז הוא היה נאמן. אבל כיוון שהיא בריא, אז אנחנו אומרים שום הפתח פתוח. דילמה היתה, או שהוא לא היה, או שלא קיבלה. מה התירוץ הזה? כלומר, הוא אומר, מצאתי פתח פתוח. פתח פתוח זה ספק. ספק, היא לא יכולה לגבור. אבל, זו הייתה שאלת הרמב"ן, לא יכולה לגבור. אבל, כיוון שהיא אומרת לא, היא לא נאמנת להגיד לא, היא ברדובה ואין לך חזקה. היא אומרת לא, תולה שמה נבעלתי, אז אנחנו חוזרים ואומרים ש... מה שלא אמרתי לפני דקה, אני פתאום אומר, אולי באמת לא מצאת פתח פתוח. אתה חושב שכן, אבל אולי לא קיבלה. ואם לא מצאת, אז היא כן מקבלת את הכסף. כלומר, יש כאן, אילו אני מלא טענה, רק אם היא טוענת, אני מלא את הטענה. אם היא לא טוענת, אני לא מלא את הטענה. אם היא שותקת, אז אני אומר, הוא מצא פתח פתוח, וזה ספק, אז לא נשלם. אבל אם היא טוענת, אז אני אומר, לא, זה לא פתח פתוח. איך יכול להיות שהטענה שלה משנה את הערכה שלי לטענה שלה? האם אני חושב שהוא מצא או לא מצא? אם היא לא אומרת כלום, אז הוא מצא. אם היא אומרת שהוא, אם היא אומרת שהוא לא מצא, אז גם אני אומר שהוא לא מצא.
יש
דרך
מילות.
מה כאן הסברה? כן?
יש דרך מילות ליישב את שתי הטענות.
ולמה אני צריך ליישב את שתי הטענות? זה נכון, זה בדיוק הסברה. הרמב"ן כאן ממציא דבר, זה ממש לא פשוט, אני חושב שהראה היה תמיד נאמן הרמב"ן, החליט לא להביא אותו, כי הוא לא באמת הבין אותו. יש, אתה טוען כן, אני טוען לא. אז זה סתירה. אז מי נאמן? אז אמור זאת נאמן. זה מה שצריך להיות. ואם יש אפשרות להגיד שהם דוברי אמת, כלומר שהם יהודים אמיתיים, אחד טועה, הוא לא משקר, אז אנחנו מעדיפים, למרות שזה תלוי בלהגיד דבר שהוא לא סביר. סתם, אדם הוא בפתח פתוח מצאתי, אנחנו פוסקנו קימלה. אנחנו כן חושבים שהוא יודע מה הוא אומר. יש אפשרות שלא, אבל זה לא מספיק טוב אפשרות כדי שנגיד את זה. אנחנו לא חוששים. אבל כאן יש אילוץ. מה אילוץ? אם הוא קימלה, אז היא שקרנית. מה רע בזה? מותר לו להיות שקרנית, היא ברדובה, היא משקרת כדי להביח כסף, זה בסדר. כמו זה לא בסדר, אבל זה נורמלי, כן? אז אחזוקי איניש בראשי, לא מרסקין כנראה. אם יש לי דרך להגיד שכולם אומרי אמת, והדרך היא להגיד שקרה משהו חריג מאוד, לא קיבלי, לא קיבלי זה לא נורמלי, אני לא חושש לזה סתם. אבל כדי להצדיק אותם, אני אגיד את זה, וברגע שאני אומר, שכולם דוברי אמת ולא קימלי, אז כן, אז זה פשוט, אני לא אמרתי את התירוץ השני, אבל זה פשוט שאם לא אמרת כלום, אני חוזר ואומר, אם לא אמרת כלום, לא אמרת, אמרת אולי מצאתי פתח פתוח, אז ברור שהיא מקבלת את הכסף. חסקת חיוב זה סברה נכונה, אז במקרה כזה, היא תהיה נאמנת. אבל תראו לי, זה סברה מאוד חריגה, שאיך אני מבין את מה שהוא אומר, תלוי במה שהיא אומר. לא בגלל שהיא נאמנת. אלא אני רוצה, אם אפשר להאמין לה. אם אי אפשר, אני לא ולא מאמין לה. למה? הוא אמור זאת, לא מאמין לטובים. אבל אם אפשר להאמין לשניהם, מה זה להאמין לשניהם? אני מאמין לו, אני לא מאמין לו, אני מאמין לו שהוא דובר אמת, אבל רק טיפש, רק טועה. אם אפשר להחזיק את כולם כקשרים, אומרים את זה. זה מזכיר סברה, אבל סברה הרבה יותר פשוטה, שנמצא בבטר לגבי עדים. אדם אומר, סד זו, ירשתי מאבותיי. ואז מגיעים שני עדים שאומרים שלפני 5 שנים זה היה שייך לי. אז זהו, הוא שקרן, צריך להפסיד. אז הגמרא אומרת, אומרים, כשאומר מאבותיי, הוא התכוון להגיד, זה שייך לי ב-100% כאילו ירשתי מאבותיי. מאבותיי זה רק ביטוי להגיד, 100% שלי. זה נקרא תענין עליו. מתקנים את הטענה שלו. זה רמב"ן שמסביר ש... תראה, אני לא אגיד את זה סתם. אדם בא לבית הדין ואומר חלב, אז אני מפרש את זה כחלב. יבואו שני עדים ואומרים שלא חלב, אז אני מתרץ את דבריו כדי שהוא לא יסתור את העדים. עדים זה אילוץ לפרש את מה שהוא אמר לפי פירוש שלא נמצא במילון. זה נמצא במילון האלטרנטיבי. כשהוא אמר חלב, הוא התכוון למאוד לבן. זה פירוש אפשרי, אבל לא פירוש הנורמלי. אז מה שמסביר שעדים זו סיבה לתרץ זה לשון של הגמרא, לא לשון שלנו. מתרצינן דיבורי. מתרצים את הדיבור כדי להתאים את זה לעדים, אם אפשר. אם אפשר. לרחוק את רבא ורב יוסף, או רבי ברבא, לא זוכר בדיוק. אנחנו פוסקים שמתרצינן דיבורי. שם זה אדם נגד עדים. כאן זה אדם נגד אדם. למה אני צריך לתרץ את דיבורך? זה גם לא לטובתך, זה לרעתך. הוא אומר, היא שקרנית. אל תתרצו את דיבוריי. תבינו אותם כמו שאמרתי, אני אומר שמצאתי פתח פתוח. אז זה לא כדי להציל אותך, זה כדי להציל את עצמנו. אנחנו רוצים שכולם יהיו דוברים, זה חידוש הרבה יותר גדול. אם יש סתירה בין טענות ואפשר להסביר שאין סתירה בין טענות, זה רק, אפשרי רק הידי שמה אומרים, שאחד מהם לא יודע מה הוא אומר, זה על חשבונו, אומרים שהוא לא שקרן, הוא רק טיפש. יש בטח יהודים שידיפו להיות שקרנים ולא טיפשים, כן? לא שואלים אותו. עדיף מבחינתנו להגיד שהוא טיפש צדיק ולא רשע, לא רשע חכם. והסכנת
חכמים זה בא כדי, אם זה המוטיבציה של התורה, אז סכנת חכמים יוצא קצת תפור. כלומר, חכמים באו ואומרים שהוא נאמן בלי שקרני.
כן. כן. בסדר, אתה אומר שזה פונקה, זה איך אפשר לעשות תקנת נגד הפונקה. כן, אני באמת אומר, אני באמת צריכים לשאול, מה המוטיבציה של נדר הבנן? אם הוא נאמן, אם היא נאמנת, אז למה שלא תהיה נאמן? לא מאמינים לבר, מה... אפשר בדרבן לעשות הכל, אבל אני גם רוצה לדעת את הסיבה, אני לא אומר את סיבה. בסדר, אז שאלת אותם, אבל זה התירוץ הראשון של הרמב"ן. תירוץ מאוד מיוחד. עובדה שהראשונים, לא כל הראשונים אימצו אותם, גם כשמצפים את הרמב"ן מילה במילה, בתירוץ השני. תירוץ השני הוא תירוץ הסטנדרט.
גם המיגו שאתה מביא, זה מיגו
חזר, מיגו שאני מסדר את הדיבור, הוא קורא את זה. אוקיי, אנחנו נפסיק עכשיו. אני רציתי להגיע גם למיגו. טוב, אז נשאיר את המיגו למחר. שאלת הרמב"ן, יש תוספות שאלה על המיגו? הרמב"ן שואל על המיגו? אומרים אותם תירוצים, כן או לא? לא. אז אנחנו רק נסביר למה לא. מה ההבדל בין הרמב"ן לבין בין התוספות? התוספות זה שורה אחת, אומר הרבה דברים בכמה מילים, ואילו המילים לא צירת ידע משפר. לא, זה בעצם שלושה סוגיות שמקופלות בשורה אחת, אז לא ניכנס להם, רק נציין אותם כדי שנדע את העובדות. השאלה זה איך מבינים את המשפט ברמב"ן, מיגו כי היי גוונה, לא אמרינן כן אמרינן. מה זה כי היי גוונה? זה מאוד סתום הרמב"ן. מיגו אפשר לקרוא את הרשפה ודביק, הרשפה חולק, אז אפשר להבין מה זה כי היי גוונה. הרמב"ן אומר מי הוא כי היי גוונה אמרינן, אבל כאן שברי וברי להוציא לא אמרינן. אז הכל מקופל במילים מה הכוון של הרמב"ן, מה זה כי היי גוונה. מהו הגוונה שהרמב"ן עכשיו מדבר עליו? אז בזה לא נסתכל רק את זה, עניין המיגו. זה קריאת הרמב"ן הרשפ"א והתוספות. הראש, קצת שונה מהתוספות. וזהו. שבוע הבא... שבוע ביום שני, טוב בוא נגיד את האמת, שבוע ביום שני אנחנו לומדים דף י"א עמוד א', גר קטן, זה המשנה בדף י"א עמוד א', המשנה בגמרא, תוספות דבי מתחיל מדבילים אותו, ראשונים המקבילים, בעיקר הרשב"א, קצת כתבה, אבל הרשב"א ארוך, על איך מגיירים קטנים. סוגיה, זה קשור ליבמות, לכתובות, זה מקרה פה. כן, אז סוגיה מאוד חשובה לגבי דברים, גם על אחד המייסה, זה נושא מאוד שוי מחלוקת, אם עושים, איך עושים ומתי עושים, וגם כי זה עומד על כמה עקרונות יסודיים ביותר, בעניין גירות, בעניין זכייה, בעניין שליחות, בעניין בית הדין, יש הרבה דברים שם. יוד אמרה, אפילו למוד בית, אז תקראו בשבת, תקראו, אני יודע, תקראו באוטובוס. סיפורים ממש מעניינים. קצת אגדת במשנה בעמוד ב' כתובה דיוראית כתובה דרבנן שזה יהודה מן א' אז לא הצלחתי לשכנע את חבר משה שבא לביא לזה שיעור כללי אני לא, מה? היה בתחילת השנה, כן, למדנו זה לא, הגמרא כאן לא משנה הרבה זה, במקרה, כאן זה מקום שראשונים באמת עסקו הלך למייס אם זה נכון או לא נכון ועסקו בשאלה שהיא שאלה כזאת, לפעמים יש שאלות כזה טכניות קטנות אבל לא יוצא מזה איך, מה כותבים בכתובה בכתובה אשכנזית אז לפי המסורת, ככה קיבלו מאבותינו כותבים כסף מתן זוזי דחזי דיחי מדיורייטה. כתוב בכתובה דחזי דיחי מדיורייטה. ראש פוסק כתובה זאת רבנן. יש לו בעיה עם הכתובה של עצמו. הוא היה ילד, אז אבא שלו כתב לו כתובה, כתוב לו דחזי דיחי מדיורייטה. אז יש, בסדר, יש 10 דיונים. אפשר לכתוב את זה כדיורייטה, לבוא שזה לא נכון. יש כל מיני שאלות. עד היום, כתובה שכן הזה כתוב בו. דחזי דיחי מדיורייטה. רב לוחנשטיין לא כותב דחזי דיחי מדיורייטה בכתובה. כי זה אבל משני ספרד פוסקים זה כן דיורייטה ולא כותבים את זה, משני אשכנז כותבים את זה דרבנן וכן כותבים את זה, זה המצב. אז יש בזה, יש רשפה כאן, רשפה של שלושה עמודים, סובבים את השאלה הזאת. זה המקום של מה שהביאו את כל הראיות, איך פוסקים. חיפשו בכל השעס, למצוא ראיות לכאן ולכאן, תוספות כבר בצורה קצרה, ורשויים אחרים עליו. טוב, אז אנחנו, אין לנו כך הרבה לעשות. הנושא ביום שני זה גירות של הקטנים, תוספות פה. ראשונים פה, רשפה וריפרק, יש תוספות בסנהדרין, שאני לא זוכר את הדף, לא הסתכלתי, אז אני אפשר לפתק, סנהדרין, סוף פרק, בן סורר ומורה, ועמוד ב' לקראת סוף העמוד. דף מסוים. אני אמצא את זה, וחוץ מזה הראשונים באמת נמצאים פה על הדף, בעיקר התוספות ברשפה, אז זה מה שאני מדבר שם. שבת שלום.